הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.
שלום לכם, צהריים טובים, 12 ועוד 4 דקות, 31 במאי, הפאנל של רדיו חיפה, מהדורת יום שישי, מהדורה האחרונה, דונת 23-24, רגע לפני הפגרה, רגע לפני גמר ליגת האלופות, רגע לפני היורו, רגע לפני שנחזור לעונת 24-25, צהריים טובים לכולם, אהלן דורון בנדור.
אהלן, שבת שלום.
שבת שלום לאלימלך לבנטל.
אהלן, שבת שלום.
שבת שלום, צד ימין רגל שמאל, כאן יס ניסן.
שבת שלום.
שבת שלום. סתם, נו, דורון, מה אתה?
חשבתי
שזה שמאל. האמת, אצלי זה מוזר, אני בועט בימין, אבל כותב בשמאל.
יש בו אלמנט, יש בו אלמנט שמאלני. שמאלי אצל קניאס.
ממש.
אולי שאני ישן.
מה ממש? הוא כותב ביד שמאל, מה אתה רוצה? אלמנט שמאלי, מה?
כל הגאונים של העולם כותבים בשמאל. מאז ומתמיד. מנפוליון ועד נתניהו.
לא, מנפוליון ועד לקניאס.
ועד לקניאס, יאללה, סבבה.
קנינו. זורם איתי. טוב, חברים, אנחנו עד שתיים.
הוא כותב צ'קים מנתניהו בשמאל?
לא.
תודה.
אנחנו כאן ברדיו חיפה 175, אנחנו גם באפליקציה של הפאנל, גם בפייסבוק לייב, ביוטיוב לייב, באתר רדיו חיפה, ואנחנו היום בתוכנית האחרונה לעונה הזו, רגע לפני פגרה קצרה, הוואטסאפ פתוח להודעות שלכם לאורך כל השעתיים, דרגיש חופשי לכתוב מה שבא לכם, שאלות, הערות, בקשות, טענות, מענות, או בקשות שירים מדורון לאחרי שתיים בצהריים, 0526-250-250 זה המספר, אוקני נדב, בעמדת ההפקה והעריכה, מאור בסטאקר, אלכס קוגן על הדיגיטל, שקד חלמיש על הביצוע הטכני, כאן דולב נישליס, ואנחנו מתחילים, תחילה, כמו תמיד, כותרות, חברים, עוד שבוע עבר מהר, עבר בצורה מהירה מטורפת, אני אפתח ואומר שזה עוד בוקר כואב, של עוד בוקר של הותר לפרסום, עוד...
נורא, נורא.
פשוט קורא הלב, טובה בינינו, ומרגיש שזה פשוט, אני לא רוצה להגיד חינם, אבל...
לא מתקדם.
שזה, כן.
עומד במקום. שאין...
בדיוק. והלב נקרא, אבל כבר למדנו שאנחנו צריכים להמשיך ולהרים את הראש, ושהדבר הזה לא ילך חינם, ושיהיו פה חיים, ושנדע להתעלות על הכל, ובעזרת השם שבקרוב גם נדע בשורות טובות.
אמן.
אז יאללה, כותרות שלכם, הייתי חייב להגיד את זה, כי פשוט זה, אני קמתי הבוקר עם מועקה, כן, אבל לא יודע, היום זה יום שישי כזה, וקמתי עם, לא יודע, זה לא דבר חדש לצערי, אבל הבוקר זה, קיבלתי תחושה אחרת קצת היום. כן, יאללה, כותרות, קניאס. מה הכותרת שלך לפתיחת התוכנית?
הכותרת שלי, אנחנו בעצם מסכמים עונה. עונה שמבחינת מכבי חיפה היא פרווה. עונה כושלת. מלוציתה, אני מדבר על הליגה, אני לא מדבר על אירופה. באירופה המועדון עשה קמפיין טוב.
אבל רק שאלה. כי אתה באמת, הנה, אמרת דבר וגם הצלת את המצב. כי באתי להגיד לך, איך כושלת שמכבי חיפה עשתה את העונה?
כן, אני מדבר על...
האם, השאלה שלי, ואם אתה ממשיך בכותרת שלך, האם אירופה היא לא חלק מהעונה עצמה?
אז אני אגיד שלא, כי בסופו של דבר, ההישג הכי גדול של מכבי חיפה בכל הזמנים, מי שלא יודע, באירופה, זה היה עם דושן וארין, רבע גמר גביע המחזיקות, שזה גם היה... זה המפעל השני בחשיבותו של
אופה,
והוא לא סיים את העונה, הוא פותר באמצע העונה, ודניאל בריילובסקי החליף אותו, מי שלא זוכר את זה. אז לא, סליחה, אלי כהן החליף אותו, אלי כהן, כן. אז דושן וארין פותר, ולמרות שהגיע לרבע גמר המחזיקות. לכן, מכבי חיפה, אם היא עושה עונה בליגת העל, שהיא מסיימת בלי תואר, אם מכבי חיפה אתמול הייתה על הפודיום בגביע המדינה, במקום מכבי פתח תקווה,
אבל גביע זה גם לא ליגה.
זה נכון,
זה אחר,
זה נכון,
מה שונה גביע מאירופה?
כי זה תואר.
זה מפעל שונה, זה מפעל שונה.
זה תואר, זה יוקרה.
תואר, הבנתי.
זה תואר,
אוקיי.
זה יוקרה, וגם זה העונה שהולכת מכבי חיפה.
אז כאילו אם מכבי חיפה הייתה זוכה בגמר הקונפרנס, אתה אומר עונה מעולה.
אז מסיידגו היה ראוי לעוד עונה בוודאות. אולי לעוד שנתיים גם.
אתה מדבר על תואר, בקיצור, עונה בתואר.
אני מדבר על תואר, וכרגע מכבי חיפה סיימה את העונה כפרווה, בלי שום דבר, לא טעם חמוץ ולא טעם מתוק, ופרווה זה לא טעים. ואין מה לעשות, ובסופו של דבר, העונה הזאת, מראשית הפלייאוף, נכון, אנחנו ניסינו לשמר את זה, ולייצר מתח ורייטינג, ואתה אלוף בזה דולב, הצלחת, אבל
לא נכון, מכבי חיפה, הגענו למצב של המשחק לשתי נקודות, מה זאת אומרת?
עזוב, זה היה לא אמיתי. זה היה לא אמיתי, ולא היה מגיע, והיה מחובס ולא מגיע, והרמה לא הייתה טובה, ומכבי הייתה קבוצה יותר טובה, וזכתה בצדק באליפות, בלי כוכביות, בלי עננה, בלי שום דבר. הקבוצה הראויה יותר ניצחה, וזכתה באליפות.
אני לא חושב שמכבי תל אביב קבוצה יותר טובה.
היא הוכיחה העונה שכן, יש לה 11 נקודות יותר, הפוטנציאל של מכבי חיפה הוא גבוה משל מכבי חיפה, אבל הוא לא מומש.
מכבי חיפה יותר יעילים.
זה הסיפור שלי.
היא לא יותר טובה, היא לקחה אליפות, מבחינתה בצדק, אבל לטעמי היא לא יותר טובה.
תקשיב, כל יום הורים בבית ספר, שההורים שלי היו מגיעים, היו אומרים, הילד עם הכי הרבה פוטנציאל בכיתה, אבל לא מממש. מה זה נותן בסוף? אם אתה לא לומד ואתה לא מממש, זה לא נותן כלום. אז הבת שלי,
אז בוא נחזור לכותרת שלך, שמה היא בעצם אומרת?
אני אומר, עונה פרווה, עונה הסתיימה לה בכל ענות חלושה מבחינת מכבי חיפה, אחרי שלוש אליפויות, כל אלו שמנסים לצייר את העונה הזאת כטובה, ואני שומע פרשנים דווקא לא מאזור חיפה, אלא מאזור חיוג 0-3, ברור שטוב להם שהעונה היא ככה, ואומרים שזו עונה טובה, הם פשוט לא מבינים את המקצוע, הם לא מבינים את האירוע, הם לא מבינים מה זה מכבי חיפה, זו עונה כושלת, נקודה.
אוקיי, זו כותרת של קניאס, לבנטל.
הכותרת שלי תהיה על הפועל חיפה, ואני אגיד דבר והיפוכו. קודם כל, אתמול היא לא הייתה תלויה בעצמה, היה לה סיכוי גדול מאוד לשחק השנה באירופה, לא משנה אם זה משחק אחד, שניים, אבל אירופה זה אירופה, זה מוסיף למועדון, זה נרשם לאורך שנים שהפועל חיפה, אני זוכר שהיא שיחקה נגד אייקס, אני זוכר שהיא שיחקה נגד אטלנטה.
בשקטש.
ואני זוכר וקיוויתי שתהיה, וזה לא צלח, אבל אני אומר דבר ויפוחו, בסופו של דבר, מבחינה מקצועית, אני חושב שלהפועל חיפה יותר טוב שהיא לא באירופה. למועדון זה מכה, אבל להפועל חיפה מבחינה מקצועית, ההתארגנות תהיה טובה יותר, לא צריך לצאת למחנה אימון מוקדם, לא צריך להביא שחקנים בחיפזון, כי אתה מסכים
לאירופה מוקדם. אחרת, לאוהדים זה מכה, למועדון זה טוב יותר.
מבחינה מקצועית, כן, לרוני, מבחינה מקצועית, יהיה לו עכשיו...
אגב, אני בטוח שגם יוב קאץ, מה עכשיו צריך להתעסק עם הוצאות של טיסות, משחק לערך בחוץ, אני... זה לוגיסטיקה שלא כל מודל בנוי לה,
לא משנה, אבל אני יכול להגיד לך שהם התארגנו וכבר היו מוכנים ובדקו מגרש בית, הם עשו את הכל מה שהיה צריך, אבל זה לא היה בידיים שלהם, שתי נקודות בליגה מבאר שבע, פספוס מהמקום השלישי, ובר שבע קשלה בגמר גביע. אז
רק הנקודות הקטנה לגבי השתי נקודות לכל אותם מועדי הפול חיפה שהיו עולים פה והיו מקניטים והיו אומרים אנחנו שמחים שאנחנו מפסידים למכבי חיפה כי זה פוגע במכבי חיפה, אז רק להגיד שאם היום נצחים פעם אחת פעם אחת מכבי חיפה כמו שניצחו את הדרבי,
או את סכנין, או את סכנין,
עזוב, אני אומר על זה, אלו העודים סכנין הם לא עולים ומקניטים ואומרים שכן, על מכבי חיפה אומרים אנחנו מבסוטים ויש לו מעט כאלו שהמועדון מפסיד, שתי נקודות פער בין באר שבע.
כמה אנשים עלו והקניטו?
לא מעט, אלי, לא מעט. לא מעט, אלי.
אולי אתה פגש ברחוב,
לא מעט, לא מעט כאלו. אלי, יש לא מעט כאלו.
אני חיפאי הרבה מאוד שנים, על כל אחד בהפועל חיפה שמקנית ואומר, טוב שהפסדנו למכבי תל אביב כי זה מפריע לכם, אני מבטיח לך שיש, על כל אחד כזה יש חמישה, חמישה של אוהדי מכבי חיפה.
אבל אמרנו שזה בסדר, זה...
חבר'ה, זה לא דיון עכשיו.
זה לא
דיון
עכשיו.
אבל... במיעוט?
אבל... לא, זה מיעוט. א', זה לא מיעוט.
זה לא מיעוט.
וגם מיעוט, וזה גם מיעוט דומיננטי.
אבל בסוף זה להזכיר שהפער הוא שתי נקודות.
אני חושב שהפועל חיפה יותר מדי הסתמכה לפועל באר שבע. היו בטוחים שהם פיבוריטים והם זכו בגביע, והמקום הרביעי מוביל לאירופה. ולא פעם אמרנו ש...
האמת כולנו צפינו שאחד מהשלוש קבוצות, או מכבי חיפה או מכבי תל אביב באר שבע יזכו בגביע, ואז המקום הרביעי בסוף.
וזה עשו להיות תלוי אף פעם ביחד.
שיש מאור לוי, שמנערים ג' כל שנה הוא זוכה בתואר, אז זה כמו מחשפה, אין מה לעשות. זה היה כתוב עליו שהתואר יהיה שלו.
אז אני בנשימה אחת...
דורן, בבקשה.
בנשימה אחת אני מתקשר לדברים של ניסן, וכאן אני בעצם אומר, מכבי פתח תקווה שפו ענק. על הדרך, על העובדה
איזה מועדון ענק, מועדון ענק,
אני לא, מועדון
ענק, מועדון ענק, אתה יודע למה?
שעובד, רק שנייה,
אחר כך אני אעשה,
שעובד בלדעתי ברמות הכי מקצועיות שיש, אפשר היה להגיד עליו אילוזון מה שרוצים, אבל הבחור הזה, מעבר לעובדה שהוא משלשל לקופה שלו, לא מעט כסף על כישרונות אדירים, אני רואה, הוא כל הזמן מגדל ומייצר כישרונות שהוא,
דורון, רק לשים נקודה קטנה, הוא לא משלשל לקופה, הוא משקיע את זה בחזרה.
במחלקת הנוער.
במחלקת הנוער, אבל יש לי צומות שאני אדבר על זה, כי זה כיף לראות את זה. זה אייקס אמסטרדם של הכדורגל הישראלי.
דרך אגב, גם הנוער שלב השנה לקח
אליפות. ולא במקרה, כלומר אין מקריות. מי שעובד נכון, מקוצר פירות.
ותדע לך שמייצרו גם תשתיות של אוהדים.
ולמה זה מתקשר למאור לוי? כי מאור לוי, אם היה מישהו צריך עוד הוכחה, עד כמה מדובר באישיות ובשחקן, הוא בא אחרי שחצי עונה לא טובה שלו במכבי חיפה, הוא בא למכבי פתח תקווה, לקח על עצמו קבוצה, הרים אותה, לקח גביע תואר. איך שאתה לא מסובב את זה, ופה מכבי חיפה צריך עכשיו לקבל החלטה.
לא, עונה וחצי שהוא שם, הילה אותם ליגה.
עונה וחצי, כן, עונה וחצי, לא, אני אומר,
הוא הכוכב שלהם.
חצי שנה לא טובה במכבי חיפה היה לו, בגלל זה גם שחררו אותו, אתה יודע,
כדי שילך. זה לא שהייתה לא טובה,
לא, לא הייתה טובה חצי שנה.
אבו
פאני,
שרי.
בוא נגיד את האמת. בוא,
ברק בחר לגבי תומר, מאור. לא, מאור. סליחה, לגבי מאור לא נתן לו מספיק קרדיט.
שנייה, אני רוצה...
לא, שנייה, נתן לו קרדיט בשביל...
לא, 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 לא מדויק,
שנייה. לא מדויק, לא מדויק. אני רוצה להסביר בדיוק מה היה
כמה דקות פה, כמה דקות שם.
אני חושב שהיה לו תקופה פחות טובה לקראת הסוף, וזה בסדר, הוא היה קצת בירידה.
והיום... ברשותכם, אני רוצה את נושא מאור לוי, ובעקבות הזכייה בגביע אתמול, ובהמשך להכנה לעונה הבאה, נשמע עוד על השעה הבאה.
יאללה, בבקשה. אז אוקיי, אז מבחינתי מכבי
תעלה את הטענות שלך, ניס אני אענה מהצד של ברק.
מצוין, אז אני מכבי פתח תקווה, מבחינתי זה הסיפור המרכזי, וכמובן שיש עוד סיפורים
מכבי תעלה. אני להערכתי מכבי פתח תקווה בעונה הבאה, הם סיימת או מקום שלישי או מקום רביעי בליגה. זו דעתי, הם יחזקו את עצמם, גם יביאו שניים, שלושה זרים על השלד הישראלי שיש. אבי לוזון לא יעשה מכירת חיסול, במקרה הכי גרוע מבחינתו ימכור את טוקו.
לא, גם חזן בזה, ויכול להיות ש...
ניב יהושע, וזה שאתם שחקנים מצוינים.
זה מדהים, מאור איננו.
יכול להיות שמאור איננו.
עכשיו, לא, בסדר, בסדר.
לא, מאור מצאים לו עכשיו אחת חוזה.
יש להם שחקנים ויש להם תשתית נוער אלי, מה שאין לה הרבה מועדונים בליגה.
אף פעם לא יודע מי יצוץ להם.
בדיוק, וברגע שיש מועדון נוער מצליח, זה מייצר אוטומטית אוהדים לקבוצה הבוגרת. המשפחות של השחקנים מגיעים, וזהו מתחיל, וזה מייצר, וזה מחלחל.
פעם צחק לו, לגמרנו אוטובוס, אתמול הביאו 6,000
איש. לא, לגמר גביע, כל קבוצה מביאה.
לא משנה, ועדיין.
אבל אני חושב שבעונה הבאה להם גם שלט של 2,000-3,000 צופים בכל משחקי הבית שלהם, וזה רק ילך ויצמח, ושפו ענק לאבי לוזון, שבאמת בנה מועדון לתפארת. אפשר להגיד שמכבי פתח תקווה הולכת בדרך מצוינת, ולפי דעתי תהיה קבוצה צמרת בעונה הבאה.
זאת אומרת, אפשר בתקציב נמוך גם.
אבל לא תקציב נמוך, הוא מתקצב את הנוער ב10 מיליון שקלים.
בסדר.
יש קבוצות בליגת העל שאין להם תקציב כזה.
אני מדבר על הקבוצה הבוגרת.
מכבי פתח תקווה בנוער, אותם תנאים כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה לשחקנים. אותם תנאים. הוא משקיע את זה.
אחי, זה הסיפור. מחלקת הנוער, מישהו יודעת את מחלקת נוער, מרוויר וקוצר פירות.
נכון, בדיוק ככה. ולכן באמת שפו ענק לאבי לוזון, לכל המערכת שם של מכבי פתח תקווה.
וזכו בגביע.
נכון. בצדק.
טוב, חברים, אנחנו נתחיל את החלק של סיכום עונה. בהמשך עוד נגיע ככה, גם נדבר על הגביע, וגם נפתח על עונת מלפפונים, ונדבר על עונה הבאה. אבל אנחנו רוצים ככה ללכת אי שם, לפתיחת העונה, נשחזר קצת רגעים. יהיה לנו פה שעה קצת סוג של נוסטלגית, אומנם זה רק מהשנה האחרונה, אבל קצת נעלה זיכרונות, ונדבר על הדברים שחווינו כאן בעונה מטלטלת, ארוכה, אינטנסיבית של מכבי חיפה, גם עונה מוצלחת באיזשהו מקום של הפועל חיפה, כי פלייאוף עליון זאת הצלחה עבור הפועל חיפה. היינו רוצים שזה יהיה מוצלח אפילו יותר, במקום שלישי באירופה, אבל לא קרה. אז אנחנו מתחילים, תחילה, בואו נזכר במינוי שהפתיע את כולנו אי שם בפתיחת העונה.
קיבלנו החלטה לחזור לנקודת ההתחלה, ללכת על המינוי של מסאי דגו לקבוצה הבוגרת. אני באמונה שלמה שמסאי, שאומנם נכנס לנעליים גדולות, יכול לעשות עבודה מצוינת גם בטווח הקצר וגם בטווח הארוך.
אני חושב שזו ההחלטה הכי מוזרה בתקופה של ינקלה שחר, והוא 40 שנה, 10 שנים כספונסר ו-30 שנה כבעלים.
וואלה, הם אמרו, בוא, נלך לפה מישהו מהבית, מהנוער, שמכירים אותו, שהוא מכיר אותנו, נוכל לעטוף אותו באמת. תראה, הרי כל מאמן אמור להצליח שנה הבאה עם מכבי חיפה. בוא נהיה כנים, אם אתה משאיר את הסגל עם דאגו, בלי דאגו, היא תיקח את האליפות.
בדעתי מכבי חיפה תזכה באליפות, לא יודעת, זה הרגשה של קרמה כזאת באוויר, שמשהו שומר על מסאי מלמעלה, וכל מה שהוא עושה, בסוף הולך לטובתו, ובסוף זה לטובת מכבי חיפה.
הלוואי.
ואמרתי את זה לפני המשחק מול סכנין, שאם מכבי
תל אביב
לא תנצח,
מכבי
חיפה
תזכה באליפות. זאת עונה שאפשר באמת לכתוב עליה ספר. אף אחד, חוץ מאנשים שבתוך המועדון, אנשים שקרובים אליי, לא יודע בדיוק מה עברנו בעונה הזאת. אני ידעתי, כמו שתמיד אני אומר, שבמכבי חיפה אתה צריך להביא תארים, להביא תוצאות, וידעתי את זה מהרגע הראשון. והיינו בקרב, באליפות הזאת, עד הרגע האחרון, עד ההפסד מול מכבי תל אביב. אני הפרדתי ואני אומר תודה לכולם.
אנו רוצים לומר לרבי ישראל
מסאי דגו, מאמנה של מכבי חיפה, כולם על הרגליים אחרי עונה אחת. איזה מרגש.
מסאי מסיידגו, שמונה למאמנה של מכבי חיפה, הרבה גבות הורמו, הרבה תהיות, ובסוף זה מסתיים עם אדם נחמד מאוד, אהוב, שנכנס ללב של כולם, בפרידה מכובדת, ראויה, מרגשת אפילו, אבל לא זו הייתה המטרה כשמינו אותו אי שם בסוף מי
קלטיוני. אין ספק, אישיות מקסימה, בן אדם ראוי, אבל בסופו של דבר, הרמה לא מספיק גבוהה בשביל לאמן מועדון עצום וגדול כמו מכבי חיפה.
אל תחסיר את מה שקרה באמת במהלך האחרונה.
לא, אני לא מחסיר כלום.
כשדיברנו, אני לפחות, כשדיברתי שמכבי חיפה צריכה לקחת אליפות,
אז אני רוצה גם בשותכם, דורון.
שהיה בוודאי דגו, שהיה גם סבא, ושהיה שרי, שרי הלך באמצע עונה, זה היה מכה אדירה, סבא זה חתיכת שחקן.
דורון, תירוצים יש
למחביר. דורון, רגע, אי אפשר, שנייה, אי אפשר להתעלם מעובדה.
אי אפשר.
שחזיזה, שרי ודיה סבא, שלושה
שחקנים
שהם גיים צ'נג'רים,
בדיוק.
הם פקטור משמעותי
לדעתי גם אם שלושתנו היו מכבי חיפה לא הייתה סוחה באליפות.
מה? אין סרט כזה.
אז למה עדיין לא ראית בפיגור של 10-4?
לא קשור,
לא קשור, הבנתי.
אני רוצה ברשותכם, חבר'ה, אני רוצה ברשותכם ש... רגע, אני רוצה ברשותכם ש... אני רוצה, רגע, חברים, רשותכם. בואו ננסה רגע, ניתן את הבמה לכל אחד אופן שווה. נסו בבקשה למנות לי שלושה דברים לזכות דגו, שלושה דברים נגד דגו, כלומר שלושה דברים שבגללם הוא לא המשיך ואין אליפות. דור,
אני אתחיל, כן, בוודאי שאני אתחיל. אני חושב שקודם כל אם אני הולך על הדברים הטובים, אז אין לי ספק.
תן לי שלושה,
בוודאי שלושה דברים טובים. קודם כל המסע באירופה, שהיה אני חושב שמסע, אם אני לא טועה, עד פברואר, מרץ. ארוך ביותר, מסע, אני חושב שכל הדעות היה מסע בסדר גמור. מכבי חיפה, בוודאי, מכבי חיפה השיגה תוצאות טובות, ניצחה את פנה, הביאה ריאל תיקו אפס.
וכאן באמת אני מכניס מעבר לחיסורים, דורון, אני מצטרף לדברים שלך, את העניין של המלחמה והאירוח מחוץ לבית,
בלי קהל,
וזה משמעותי מאוד, ואני מניח... מכבי
חיפה עוברת את פיורנטינה גם לפי דעתי.
בדיוק.
דבר שני, אין ספק שגולת הכותרת מבחינתי זה ברגע שמאמן מצליח לייצר עם בכוונה, לא בכוונה, איך שלא תסובבו את זה, לייצר שחקנים צעירים בראשם ענן חלילי ומוכרים אותו ב7.5 מיליון יורו, אני חושב שזה איזה סק של מאמן, לא יעזור כלום כי הוא יוכל באותה מידה לא לתת לו, אבל בתקופה
ברור, כי זה מתיישב גם עם העבודה שלו בנוער, זה המשכיות,
זה יצא טוב, נוער ובוגרים. זה דבר שני, זה מבחינתי, אני אם אני בעלים ויש לי מישהו שמייצר לי שחקן שאני מוכר אותו במחיר כזה, אז המאמן עשה את העבודה. דבר שלישי, וזה הכי חשוב מבחינתי, הדבר הטוב, זה להיות בן אדם, זה להיות הוגן, זה להיות, לא להרבב אותנו במסיבות עיתונאים, זה להגיד את מה שיש לעשות, זה אהבתי מאוד אצל דגו. שלושה דברים פחות טובים של מסי דגו, זה קודם כל ניהול משחק שלו, ברגעי אמת, אני חושב שבניהול משחק הוא קשל, בטח בריינה, בטח מול מכבי תל אביב, ניהול משחק זה סיפור, זה 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 הסיפור הרציני ביותר. אני חושב שגם במשבר שהיה עם הסיפור של מסק ולורנצו, אני חושב שפה הוא נפל גם בלשונו ברגע שהוא אמר,
זה הדבר השני, אוקיי?
זה דבר שני. מה הוא עושה? דבר שלישי, הייתי רוצה ממנו הרבה יותר אסרטיביות מול הזרים, במיוחד הזרים של שנה שעברה. הייתי רוצה ממנו יותר הכוונה, יותר, ולא להעלים שחקנים לתקופות ארוכות, שזה לדעתי פגע בסופו של דבר במכבי חיפה, כי אתה לא יכול להחזיר אותם מהכפור, ולבקש
ממנו אחר כך.
טוב, אני...
תודה, דורון.
אני אגיד את שלושה דברים הטובים. בהחלט הדבר הראשון זה הקמפיין באירופה. הוא הצליח לשחק עם הסגל, הוא נתן להרבה מאוד שחקנים, למשל גרשון פתח פעמיים או שלוש במשחקי בית או חוץ, אני לא יודע, חלק מהמשחקים, והוא נתן לסוף פוטוגורנו לשחק, הוא עשה רוטציה והצליח עם זה מאוד, זה אחד. שתיים, זה שיתוף שחקני הבית, כשאתם מדברים על זה שלא היה חזיזה ולא היה דיה סבא, אז אם הם היו, יכול להיות שלא היה לנו את חלילי.
ואת חג'אג', גם חג'אג' חתיכת שחקן.
וגם חג'אג', אז זה הדבר השני שהוא הכניס שחקני בית. והדבר השלישי, זה באמת אולי האישיות שלו, אני מסכים עם דורון, שהוא בחור נחמד ובחור טוב וקשה לכעוס עליו. אבל, בוא נרד לדברים הפחות טובים. אני חושב שהיו מספר החלטות שלו הזויות. אני מסכים עם ניהול משחק, אבל אני אפרט.
זה הסיפור אלי בניהול משחק.
כן, אבל אני, אבל אני אפרט.
חברים, קצב, אנחנו צריכים להתקדם.
יפה, אחד זה להכניס את השחקן שהגיע מירושלים, קאסה, בלי אף אימון, לשחק במשחק הראשון. זה היה, זה שערורייתי במועדון כמו מכבי חיפה, הוא לא ידע בכלל איפה הוא נמצא, זה אחד. שתיים, במשחק נגד מכבי תל אביב, להכניס את חלילה אחרי חודש שהוא לא משחק, ושבוע לפני יושב סונגרן ביציע, לא בזה, ומכניס אותו להרכב, זה החלטה שגמרה. והדבר השלישי זה בגביע, ב-1-0 נגד 10 שחקנים, גם אז החילופים שלו גמרו את הקבוצה, ופתאום...
אגב, כאן נגבר
גורלו? כן, אבל אני אומר...
אני חושב שקודם לכן.
אבל אני אומר... אני זוכר
שאני הבאתי 10 דקות לפני כן, כי ידעתי מה
להיות. דורון, האמן לי, והתאריכים מבוססים, ואני יודע בוודאות.
אין קשר להדחה מהגביע.
אין קשר להדחה מהגביע, אחרי ריינה. בבית, משחק הפלייאוף, יום למחורת ברק בחר סיכם את דרכו.
קיבלת תואר בריינה.
נכון, יום למחורת ברק בחר
סיכם את דרכו. אז אלה הדברים הפחות טובים שלו.
תודה לבנטל, קניאס. יש אותו דבר כמו שלהם, אתה יכול להגיד דתק הדבק.
כן, תראה, בסוף עם הדברים הטובים זה כן, אני אתמצאת את זה מהר, זה באמת אירופה, שחקנים צעירים, ואני חושב שבאמת הדמות שלו, זה שבאמת הוא מתחבב על כולם ואהוב על כולם, ולראיה מאמן שקשל, מקבל 30,000, האדם מ-30,000 צופים, זה לא עניין של מה
בכך. ידעו להריך את עבודתו.
אני לא זוכר שלמרקו בלבול עשו טקס כזה, למשל, אני חושב שהוא עשה עבודה יותר טובה מדגו. לא חושב, אני בטוח. למרות שהוא סיים מקום שני.
אגב, רק בואו נסביר למאזינים למה אתה אומר את זה.
אני אגיד מקצועית.
כי מסי נכנס לקבוצה עם סגל מעולה, אלופה.
מסי הגיע לאלופה של 3 שנים, ומרקו קיבל קבוצה בקאוס אחרי 10 שנים חלשה מאוד, בנת התשתיות לאותה קבוצה של 3 שנים.
לשמור על המקום הראשון,
לבנות קבוצה.
ברור של לבנות קבוצה, ברור של לבנות קבוצה. הוא הגיע מלמטה, היו פה שחקנים שלא הייתי מולה.
מרקו בלבול הוציא את מכבי חיפה מהשנים הרעות
שלו. ברור, וברק
בחר בא ונהנה מזה. ונעץ את המסמר בקיר, אבל זאת עבודת השתית של מרקו. וגם ברק היה מספיק כן ומפרגן ולארג' להגיד את זה בכל רעיון שהיה לו, אחרי האלפות הראשונה.
ובסוף, מה שאני חושב שהכישלון שלו הוא ככה, א', בבניית הסגל ביחד עם גל אלברמן, למרות שמסיבת העיתונאים הוא אמר שהוא השותף לכל ההחלטות של הוועד שחקנים, אני לא מאמין לזה, ולראיה איתמר ניצן ושואו וכל כך הרבה שחקני רכש, להגיד שהגיעו למכבי חיפה 11 שחקני רכש העונה, ואף אחד מהם הוא לא משדרג, באמת, חוץ מליאור רפאלוב, שזה לא, אני לא קורא לזה רכש, לא, אני אומר, אני לא קורא לו רכש, זה שחקן בית שחוזר, זה לא רכש, לא צריך סקאוט כדי להביא אותו, גם לא דגו ולא אלברמן הביא אותו, ינקה להביא אותו, על הראש שלהם, ינקה להחליט ש... כן, זה של המועדון, ינקה לרצה להביא אותו, זה בסדר גמור, לבעלים יסי. בסופו של דבר, כמו שאתם אמרתם, ניהול המשחק, ואני חושב שהדבר המשמעותי ביותר, זה השליטה בסגל, השליטה בשחקנים, השחקנים הבכירים, הוא יכול להגיד שכן, יכול להגיד שלא, ניהלו אותו, ובסופו של דבר, שאתה מאמן של מכבי חיפה, אתה לא תוריטה, ואתה לא מסוגל לעמוד מול שחקן כמו סק, ולהגיד לו, שימית שטוב, אתה תשב בספסל, אתה לא יכול למתפקע בחיפה.
סיפור יותר בעיקר הזרים, אתה מסכים איתי?
דורון, אתה סיימת, אמרת.
זרים זה 6 במספר, זה משמעותי מאוד.
אנחנו מתקדמים. חברים, אחד הדברים שבלט בדברים של כולכם, במעלות ובדברים החיובים, זה הצלחה באירופה, זה העונה האירופית הארוכה, עם הקשיים, עם המלחמה, עם המשחקים בחוץ לארץ, מכבי חיפה באמת עשתה משחקים מכובדים, מרשימים, שיפרה את מאזן הנקודות שלה באירופה. בואו נזכר איך היה נשמע המסע באירופה בעונה הזו.
עכשיו פותחים עונה באופן רשמי, מוקדמות ליגת האלופות, סיבוב ראשון, אמרון ספרטס נגד מכבי חיפה.
יש שם מאבק גדול, עדיין חלילי, 4-0! איזה כישרון! ענן חלילי! ג'אבר מקבל בעמדת ביתה.
שוט!
ג'אבר לשער!
שלוש!
סלובן ברטיסלבה 1, 5-2 בסיכום הכללי. מכבי חיפה מעפילה לשלב הפלייאוף של ליגת האלופות.
פלייאוף ליגת האלופות, מכבי חיפה עם יאנג בויז השוויצרית.
כדור ליאנקו, יכול לעלות אותו יאנקו, מעלה אותו לתוך הרחבה, וזה יהיה 3-0.
נגמר הסיפור.
3-0 יאנג בויז. מכבי חיפה לא מופיע לפתיחת המחצית השנייה, וסופגת את השלישי.
נגמר הסיפור לצערי הרב.
מכבי חיפה רצתה, מכבי חיפה כיפתה, מכבי חיפה האמינה, אבל היא תסתפק בשלב הבתים של הליגה האירופית.
מכבי חיפה פותחת הערב את השלב הבתים של הליגה האירופית, מחזור ראשון.
שופט הגרמני חס על מכבי חיפה ונועל את ההתמודדות. רן 3, מכבי חיפה 0. וצריך להגיד את האמת, רן רק 3. מכבי חיפה 0, מכבי חיפה פותחת ברגל שמאל את הליגה האירופית עם תפוסה כאן בצרפת. 0, ויה ריאל 0, מכבי חיפה. מה עושה קורנו? רוחב! שרי! 2-0! מכבי חיפה 2! פנאתינייקוס 0! הבולגרי נועל את המשחק!
יש!
מכבי חיפה לא מוותרת על אירופה! עדיין חלילי, כדור לפיירו, מסוכן, על ספר רחבה, פיירו בועט! והכדור נכנס! 1-0 מכבי חיפה! פסטוף זה מסוכן, קומוזו בתוך הרחבה, 4-3! 4-3 פיורנטינה!
איזו נאיביות, גול ממרכז הרחבה, שוב שמירה רחוקה של שחקני מכבי חיפה.
איזו שמחה של פיורנטינה! 4-3 פיורנטינה, עמוק בתוך תוספת הזמן, כמה אכזרי וכמה כואב! 5-4 לאיטלקים בסיכום הכללי. מכבי חיפה מסיימת עונה אירופית ארוכה ומורכבת עם הדחה בשלב שמינית הגמר.
תחושת החמצה.
וואלה, אני עכשיו נזכר במשחקים פיורנטינה, באמת החמצה.
החמצה זה הבית, זה הבית. אם זה היה בסמי אופר, מכבי חיפה סיימה בטקו בפיורנטינה, אני בטוח שהייתה מנצחת המשחק פה עם 30,000. באירופה יש לזה משמעות הרבה יותר גדולה מאשר בליגה למשחקי הבית והחוץ. גם מכבי חיפה לא הייתה עושה ליגת אלופות.
שמעתם את ככה תזכורת לקמפיין אירופי מתומצת, כי אפשר גם היה להגיע לקולה של 30 דקות, אבל היינו צריכים ב-3 דקות להעביר את התחושות. מה לכם זכור? תנו לי נקודות פלוס, נקודות מינוס מהקמפיין הזה באירופה. הפעם נתחיל הפוך, כנסת הראשון.
כמובן השער של ג'אבר מול שריף שהשאיר את מכבי חיפה בחיים, כי אם היא לא מנצחת אז היא מיד נושרת לקונפרנס, לא בטוח שהייתה מגיעה אפילו לשלב בתים. אז זה בעצם השער שאני חושב שגם נתן למסיידגו את הדרייב לעבוד עונה שלמה ובלי לחץ ובלי זה, כי אירופה...
ואת ההכרה ואת ה...
בדיוק, ומכבי חיפה...
רוח הגבית.
מי שזוכר, אז אני הבאתי ביקורת מקצועית מאוד מאוד קשה עליה, אפילו דודו בזק אחרי המשחק הזה, וכעס עליי, כי אמרתי שאני, מה שראיתי במשחק עצמו זה הכאוס מקצועי, אבל בסופו של דבר היא צריכה להשיג את התוצאות, וכמובן הניצחון על היוונים, על פנה בחוץ, שזה באמת ניצחון מול קבוצה איכותית, מליגה איכותית. אולימפיאקוס היא מחזיקת הגביע במפעל הזה למי שלא יודע, ובהחלט זה ניצחון מאוד מאוד איכותי, שקשה מאוד לנצח ביוון. אכזבה היא כמובן, היא הפעלה לליגת אלופות. אני חושב שאין לי ספק שהקבוצה של העונה שעברה הייתה עוברת את יאנג בויז, אבל הקבוצה הזאת היא כנראה שזה היה גדול עליה וחבל. אני בטוח שאם במכבי חיפה היו יודעים שזה תהיה המסלול של מכבי חיפה שוב פעם לליגת האלופות, ייתכן שגם ברק בחר וגם ינקלה היו נשארים ביחד גם בעונה שעברה והיו עושים עוד ליגת אלופות.
למרות שברק מבחינתו הלך בבתים בליגת
אלופות. אז אני אומר, אם הוא היה יודע שזה יהיה המסלול, יכול להיות שהוא היה משנה את החישוב שלו. אם, כן, אף אחד לא יכול לדעת מראש.
כן, אגב, גם יכול להיות שאם מכבי חיפה אתה עולה למחצית שנייה טובה יותר, ויותר מרוכזת ויותר חדה, היה שם גם איזה קורחת, אני חושב שחזי זו משהו,
היה שם ממש על הגבול של הנבדל, ובהתחלת הזה, חלילי שהיה החמצה, ובסופו של דבר עלינו עם איתמר ניצן, ואין מה לעשות, כל בעיטה לשער הייתה שער, ואין מה לעשות, זה מה שהיה.
אני לוקח בדיוק את מה שניסן אמר, יאנג בויז ה-3-0, זה ההחמצה הכי גדולה להגיע, והגרלה הייתה יחסית,
לאורך כל הזה, עד יאנג בויז, כולל יאנג בויז, הגרלה נוחה שאפשר להפיל. הגרלה
נוחה מאוד, וזה פספוס ענק, כי ליגת אלופות זה כבר...
עשרות שנה אחרי שנה ליגת אלופות.
זה משהו יוצא דופן. שם
את מכבי חיפה במקום אחר, מיפר.
מטורף.
ובאמת הדבר שהכי השפיע, זה באמת הגול של ג'אבר, ודווקא ג'אבר שלא מרבה להפקיע, נתן גול בדקה 70 ומשהו,
80 ומשהו, 86 מדונם,
מ-20-25 מטר לחיבור, בומבה יוצא מן הכלל, וזה מה שנתן למכבי לחיות את הליגה.
במשחק שהלך לטובת אריספול, והייתה יותר טובה, והייתה עם המון המון מצבים, והמשחק היה תקוע פתאום מנוהר שער, ואני חושב שזה מה שהציל לדגו את העונה, את המשחק, כי ייתכן, שאם מכבי חיפה לא עושה שלב בתים, זה כבר היה, זה היה מוריד לו את המניות. ההצלחה באירופה היא מה שנתנה לו את ההכרה ונתנה לו את הביטחון לנהל עונה שלמה את מכבי חיפה בליגה.
להיכנס טוב לעונה בליגה.
בדיוק,
כן.
בדיוק.
דורון, מה יש לך להוסיף על העונה האירופית?
אז אני הולך בוודאי דווקא לטקו אפס מול ויאריאל, ששם אני חושב שמכבי חיפה הגיעה קצת שפופה ועשתה טקו חשוב מאוד למסע, כמובן הניצחון מול גנט ופנה. אם אני לוקח משהו שהוא לא היה טוב, וזה דבר שלדעתי גם מסמן אולי את מה שקרה עם שחקני הרכש של השנה הזאת, זה שואו, אותה שטות שהוא עשה שם.
מול רנה.
מול מי זה היה?
רן ופיורנטינה.
פיורנטינה
שהוא חק, השאיר את הקבוצה.
בעיקר פיורנטינה,
שהוא נפל, שהוא לא השלים, והוא הבקיע ופתאום הוא נופל. תקשיב, זה דבר
שחקן. מול פיורנטינה, זה היה...
כן, זה היה כל כך צורם, כל כך כעסו עליו בקבוצה, שאני לא אשכח מה חברים שלו אמרו עליו, שחקן כזה אצלי יושב ביציע, ולא רואה דשא. את הראש אני מוריד לו אם אתה עושה לי דבר כזה.
ומשחק אחרי זה הוא שיחק
רגיל. נורא לראות פעולה כזאת של שחקן רכש.
זה אותו עניין של ניהול חדר
בלשם. אבל חבר'ה, זה אותו דבר עם סק שרץ אחרי שחקן של ריינה בשביל להקות אותו, ובסופו של דבר יורד מסיידגו למסיבת עיתונאים, ואומר, וואי, והיו לי עשרה שחקנים.
אמרתי שזה אחר הצוות שלו, הניהול הזרים שם.
ברגע שאיך אומרים, חוסך שפטו שונא בנו. אם אתה לא יודע, והבנים של השחקנים הם הבנים של המאמן, אין מה לעשות. ואם אתה לא יודע לחנך אותם ולהחזיק אותם קצר, עכשיו סק זה דוגמה מצוינת. כי מה קרה? עונה לפני אני רואה את הבלם אולי הכי טוב שהגיע לכדורגל הישראלי, בוא נגיד בטופ 10 בוודאות, ועונה אחרי זה פשוט שחקן אחרי לגמרי.
שחקנים יודעים לנצל.
במיוחד בחודשיים האחרונים של הליגה.
זה רק מוכיח שזה בסופו של דבר.
בחודשיים האחרונים של הליגה קטסטרופה.
שחקנים שהיו בעונה לפני זה מצוינים, כמו קורנו, כמו סק, כמו עוד כמה שחקן סוגר, פתאום לא קיימים מקצועית.
אתה יודע, אני מסכים איתך לחלוטין, אין ספק שמנצלים, שחקנים מנצלים את הקטע של המאמן, אבל פה דווקא כן ציפיתי מגל אלברמן, בגלל שכל הזמן חשבנו בתחילת העונה, שגל אלברמן יהיה יותר בחדר הלבשה.
הוא מנהל טכני.
יהיה יותר דומיננטי. זה לא קרה, ונתת לדגו לעשות את הכל.
ככה הגדירו במכבי חיפה את המשרה שלו. יש בכדורגל האירופי, במיוחד באנגלית זה קיים, יש מנהל טכני, המנג'ר הוא המאמן. פפ גורדיולה הוא מאמן, יש סביבו כל כך הרבה מנהלים טכניים, בצ'לסי זה המלכל, המנלו, ולא משנה מי מגיע לידו.
כן, אבל חשבנו שאלברמן ירד את החדר.
הוא לא ג'ורדי קרויף, הוא גל אלברמן.
כדי שנוכל להספיק בכל התכנים, צריכים להתקדם. השעה כבר 12:37, הייתם מאמינים? אנחנו לפרסומות, כבר חוזרים, ונמשיך להיזכר בעוד נקודות מעניינות בעונה הזו. 3 דקות, ואנחנו חוזרים לפאנל.
הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.
חזרנו, 12:40, אנחנו בסיכום עונה, תחילה של מכבי חיפה, וככה עוברים על נקודות משמעותיות לאורך העונה, על ציר הזמן. עכשיו חברים, יש לי לכם שאלה, אני מניח שהתשובה תהיה לכם ידועה, מי הוא לדעתכם השחקן שעורר השנה הכי הרבה דיונים, גם בקרב אוהדים, גם כאן אצלנו באולפנים השונים, בתוכניות שלנו.
דיה סבא, מה זאת אומרת?
שחקן לא, שחקן שעדיין פעיל במכבי חיפה.
שעדיין פעיל,
כן, כן.
פיירו.
כאן יש מי אתה חושב?
פיירו, כמו לבנטל.
דורון, אתה רוצה לנסות גם מישהו?
משתתף איתם, בוודאי.
אין לך משהו משלך? למה אתה מעתיק
לאחרים? לא, זה אין מה להתיק, זה כדורגל.
תראה, בהתחלת העונה, בפרי סיזן.
תן להשלים, אם זה באמת הוא מתכוון. אתה שואל אותנו או מה?
הוא שואל, כן.
אני שואל, אני גם חושב... אני שואל אתכם, כן. אני גם מעניין עליו, אני גם מעניין. התשובה היא כמובן פירו.
אז אני הולך לסבא. אתה אומר על מי ששיחק. אוקיי, מי ששיחק, רק פירו.
חברים, מה לא נאמר עליו בעונה הזו? שמעתי, פירו הלנד, פירו לוקקו, חלוץ אדיר, שימות קצת טכניקה בצ'לסי, ומחמיצן גמלוני, כבד, לא מהיר, אבל בסוף,
תוקע את המשחק של הקבוצה.
תוקע את המשחק,
שנייה, שניסן יענה, ניסן,
רגע, אף אחד לא צריך לענות, רגע, שנייה. עם מספרים כאלה, אי אפשר להתווכח, שבר את השיא של קלשנקו, כזר שקבע שהכי הרבה בעונה אחת, במדעי מכבי חיפה, 18 שערים,
בכל המפעלים, בליגה, כן, לא בליגה.
בקונפרנס, 3 שערים, בגבי המדינה, שער אחד.
לא, בליגה 18 שערים.
בליגה 18 שערים, ושישה בישולים. לא,
בכל המפעלים, כן, בכל המפעלים, כן, אבל צריך להגיד, להיות קרב ולהגיד שקלשנקו לא היה באירופה באותה עונה.
גבי המדינה, שער אחד, ובמוקדמות, 5 שערים. בואו נשמע דקה וחצי על פירו, ואז גם נדון בזה.
אוקיי.
תראה, יש במכבי חיפה את פרנזי הלנד פירו, עם הרביעייה, שבאמת הותיר אותנו עם פה פעור ועם כובעים בפה.
בן זקן על הקו בצד ימין, נאבד את הכדור, זאת ההזדמנות של מכבי חיפה. פירו עם הגב, עדיין פירו בתוך הרחבה! לעמוד לפרימה! אל תתווכחו עם הסטטיסטיקה היבשה! פירו! מצוין, פיירו! 5-0! רביעייה פרטית לפרנזי פיירו! הוא התחיל את הערב הזה עם 10 שערים.
בן אברת מלך השערים.
נכון, עכשיו הוא עם 14 והרגל עוד נטויה. האיש של מכבי חיפה באירופה למשימות מיוחדות, פיירו!
היציאה של פירו נתנה למכבי חיפה להיוולד ולעשות רנסנס מקצועי
וללחוץ גבוה
ולשחק עם מהירות. עכשיו פירו לא קופה את סגנון המשחק שלו, או מסי דגו קופה את סגנון המשחק של פירו על הקבוצה, אלא הקבוצה קופה את הסגנון שלה על פירו. והיום הוא מצטרף ורואים את השערים מול אשדוד, שהוא מגיע כטרלר או מול הפועל אום אל פחם, זה שלו, והלוואי וימשיך ככה. אני עדיין מחכה לשובו של דין דוד, יכול להיות ששניהם ביחד ייתנו אפילו עוד ממד נוסף למכבי חיפה.
שחקן המושמט שוב מספק את העבודה באירופה.
פירו?
אני לא חושב שהוא מושמט.
יש לך עוד מישהו מושמט?
אני לא חושב שהוא מושמט.
הוא השחקן הכי שנוי במחלוקת בתולדות מכבי
חיפה. פירו חברים.
כן, תראה, בסופו של דבר עם תוצאות אי אפשר להתווכח. אני חושב שמסי דגו מצא את האיזון שלו בקבוצה רק לקראת תום העונה, למרות שמבחינתו הכתובת הייתה על הקיר, או השי היה על הרצפה, הוא רק היה צריך להרים אותו. כי באירופה, בהתחלת העונה, הוא שחק עם דין דוד ועם פיירו ביחד. ודין דוד היה כובש המצטיין במוקדמות, ביחד עם פיירו, אותו שער ששמענו גם מיל שריף שנתן למכבי חיפה לעבור את ה-3-1, ואז נפתחה העונה, ורצה לשים את דין דוד בקה, ודין זרק איזה מילה, ואז הוא סופסה לאורך סיבוב שלם, ומכבי חיפה שיחקה כדורגל שלא מתאים למכבי חיפה, כדורגל של הגבעות, כדורגל איתי, הייתי בא לסמי אופר וסובל, אתה רואה ניצחונות, אבל אתה לא נהנה, זה לא כדורגל, זה לא הסגנון של מכבי חיפה, וחבל. לגופו של עניין, בסופו של דבר, ברק בחר לא פרייר, הוא הביא אותו בעונה שעברה, אתה בדיוק למה הוא הביא אותו, הוא חלוץ טוב, אבל הוא חלוץ טוב שיש מסביבו שחקנים מהירים שיכולים להשלים אותו. אם אתה משחק רק עליו כקיר, או רק עליו כאגבעות, זה לא יכול לעבוד. בסוף את רוב השערים שלו הפקיע, שלצידו דין דוד, או שלצידו חלילי בצד ימין, עם חג'אג' בצד שמאל, שזה משלב מהירות. שמכבי חיפה שיחקה את ה-3-6-1, עם קינדה כשני, ושני ווינגרים שהם נמצאים על כמו על מחילות, שרצים רק על צירים, רק על קו אחד, כמו שפותחים ציר בלבנון, זה לא עבד, זה לא עבד, צריך להגיד את האמת. חלוץ מצוין, שצריך לידות, חלוץ טוב, של להשלים אותו.
אני
מה שאני שמח, יש פה הוכחה, אתה יודע, אני הרבה פעמים, אנשים אומרים, אמרתי, ואמרתי, ואמרתי, ולא תמיד גם הדברים נאמרים כמו שאמרת, ושיש פה הקלטה שאומרת, אני מחכה לדין דוד, ונראית שניהם ביחד.
עובדה, עובדה, נכון, אמרתי.
אני שמח שהדברים מגובים גם ב...
נכון, אבל הכתובת הייתה על הקיר, כי בקמפיין האירופי המוצלח של מכבי חיפה, אולי בכל הזמנים, שהיא פילה לליגת אלופות, ברק בחר סבסל את הכוכב הבלתי מעורר, את עומר אצילי, וכמה ויכוחים היו לי איתו על זה, הבלתי מעורר, את אצילי הוציא אותו, ושם את דין דוד ופירו, וזה עבד, בכל מגרש כמעט באירופה, ומכבי חיפה עלתה, אז מסר רק היה צריך לעשות קופי פייס, היה צריך להעתיק את זה, הוא לא עשה את זה. חבל.
אני לוקח דולב ברשותך מכל ההקלטה הזאת את הנושא שאנחנו הפרשנים, חלק גדול מאיתנו, שופטים שחקנים לפי תקופה. שני משחקים לא טובים, הוא לא מכניס שער, הוא תוקע את הקבוצה, הוא לא טוב, פתאום הוא מכניס שבועיים שער כל משחק, אז הוא מצוין. הירידות והעליות האלה אצלנו גדולים מדי, ואני חושב שבמיוחד עם שחקנים זרים, צריכים לתת להם את הזמן. את שימיש אחרי משחק אחד אמור הביתה.
תאונה שנייה כבר.
שימיש נתן...
לא, אחרי משחק אחד
בקפתח תיכנך
הביתה. באיזשהו שלב, כשסק היה בחוץ, אז שימיש היה פנטסטי, ונתן חודש וחצי יוצאים
מן הכלל. אבל מה אפילו בכדורגל?
אני אומר, לא לשפוט...
בכדורגל, אני חושב ש... שוב, אני אומר גם זה לא מה אומרים, זה איך אומרים, כי בסוף... תפקיד הפרשן הוא לנתח משחק, ואם היום פירו היה לו טוב, והוא משחק שני לא טוב, אז הפרשן צריך לבקר ולהגיד למה הוא היה לו טוב ומה לא טוב.
דולב, אני פרשן כבר 30 שנה, 40 שנה, אני יודע מה צריך, אבל אני אומר, לא צריך לפעמים על כל משחק גרוע או על תקופה לא טובה, להרוג
לשחקן,
ואחרי זה פתאום תקופה כן טובה לעשות אותו אלוהים.
כשאתה פה דיון אם הוא רלוונטי,
כן, אז הרבה אמרו, וניסן ידידי בהרבה מאוד מקרים אמר שהוא לא מספיק טוב, ואחר כך הוא הוכיח שבסופו של דבר הוא גמר עם 18 שערים.
אף פעם לא אמרתי שהוא לא טוב, רק אמרתי שסגנון...
לא מספיק טוב,
לא,
אמרתי.
לא, 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 לא. שסגנון המשחק של מכבי חיפה לא יכול להיות עם חלוץ בודד, רק עם תנועה לגוף ובלי מהירות. תמיד אמרתי, מהירות, מהירות.
אוקיי.
זה לא נותן לך אפשרות לחוץ גבוה. ההגנות, יותר קל להם להתגונן מולך, יותר קל להם לצאת גבוה, כי פיירו, מה לעשות, הוא לא יכול לקבל כדור אחרי קו ההגנה. וברגע שדין דוד נכנס, אפילו שפיירו היה פצוע, מכבי חיפה צמצמה פער של 10 נקודות, ועלתה לראש הטבלה, בפלוס 2, ללא פיירו. אז בוא נעבור. שורה האחרונה זה מכבי חיפה. כל חלוץ מהליגה, שתשים אותו מכבי חיפה, הוא מתחיל עם 12 שערים. אין פחות מזה.
אי אפשר להיות חלוץ מכבי חיפה. רגע, סיימנו עונה. בוא נסכם את הנושא בזריזות, ממש תשובה קצרה. פיירו, חלוץ ענק, או שצריך
למצוא
מישהו אחר.
ענק הוא לא ענק. הוא חלוץ טוב.
אתה יודע מה זה ענק?
בקנה מידה של הכדור
הישראלי דורון,
לא לטוטנאם או לצ'לסי,
חלוץ טוב לליגה הישראלית,
אני אשאל אחרת, חלוץ נהדר שצריך להמשיך במכבי חיפה,
חד משמעית,
חד משמעית, בטח בתקופה עכשיו שאין זרים איכותיים,
חלוץ נהדר שצריך להמשיך במכבי חיפה.
תודה רבה, עוברים לנושא הבא, בבקשה.
שרי ליד הכדור, שרון שרי ידיים על המותניים, שרי מסובב, גש! גש!
גש! גול של אליפות, חברים! גול של אליפות!
שרון שרי! עדיין דודף חזיזה, שרי יכול לבעוט, שרי! חזיזה, מעלה את הכדור לתוך הרחבה! שער! שער ירוק! שרון שרי! מכבי חיפה 1! פריז סן ז'רמן 0! לא להאמין!
הכדור של שרי, עדיין שרי, עדיין שרי הולך לשער!
שרון שרי מהבולטים שנחתו בארץ הקודש, רגל שמאל, צד שמאל, ביצוע מלוטש של אחד השחקנים הכי מוכשרים שנחתו כאן. איזה ביצוע ביום לא טוב שלו, כדור חופשי מושלם.
גם זה על הנעונה, שרון שרי שעוזב את מכבי חיפה, להולנד, שמענו, סיפורים, השאלה, יחזור לעונה הבאה, לא חוזר ולא נעליים, זה היה גם ברור וידוע, אבל עדיין מכירים לו את הטוב, אוהבים אותו, אף אחד לא כועס
בטח שמדובר בסיבות משפחתיות, רפואיות, ואתם יודעים מה? וגם זה בגלל מלחמה, אף אחד לא כועס, ויש לו פה מקום של כבוד. עד כמה העזיבה שלו פגעה בסיכוי האליפות השנה?
דולב, אני רוצה להגיד לכם, הדבר הכי גדול אצל שרון שרי.
שרי. דבר שכחת בשם שלו, הוא פה
כולו. לא, שרון שרי, הדבר הכי גדול שלו, שזה היה שחקן של מני טיים. במשחקים הגדולים הוא ידע להופיע. ואני חושב שאם הוא היה נשאר, יכול להיות שמכבי חיפה באמת הייתה מתמודדת עם מכבי תל אביב הרבה יותר טוב, ולא עד אם היא תנצח אז היא תהיה מינוס 2 במשחק האחרון. הוא היה שחקן של משחקים גדולים, וזה החיסרון הכי גדול. גם כשהוא לא היה טוב, הוא באיזשהו שלב שהוא היה במגרש, הוא עשה את השחקנים לידו יותר טובים.
אז אני אומר דבר אחד, אין ספק שברגע שמכבי חיפה שחררה את שרי, עוד פעם, אין ספק, מבחינת מועדון, הם עשו את הפעולה שאי אפשר היה להימנע ממנה, אבל באותו רגע ידעת שאת האליפות, היא לא תהיה אצלך חד משמעית, מדובר בשחקן הכרעה, שחקן מני טיים, שחקן שמחבר את חדר הלבשה, שחקן שסק, אגב, אפרופו סק שאתה מדבר עליו.
בדיוק, ניסן, הוא היה שולט בו.
הוא היה שולט בכל הזרים, אף אחד לא יכול לצייץ בלי שרי, הוא היה יותר מכל שחקן זר אחר שהיה במכבי חיפה.
והקפטן.
כן, וזה בדיוק אני, אותו דבר מה שקרה אגב עם אלון מזרחי, שעזב לניס ומכבי חיפה הפסיד את האליפות, ואותו דבר קרה עם שרי. שחקן אחר כזה, כשאתה מפסיד, נגמר הסיפור.
כן, אז קודם כל, קודם כל בהחלט מדובר באחד השחקנים הכי גדולים שהיו במדינת ישראל, מספרי 10, בוא נגיד, כוכב כדורגל שבשבילו באים וקונים כרטיס, חוויה של שחקן, היה לראות אותו בכל משחק, בכל תנועה, ואיך להגיד לו תודה רבה על מה שהוא נתן. אין ספק שברגע שמכבי חיפה שחררה אותו, והמחליף שלו זה היה דני לסובוי, אז אי אפשר לקחת אליפות. אבל אם מכבי חיפה, לדוגמה, הייתה משחררת אותו, ובכסף של לסובוי הייתה מביאה את שון וייסמן לחצי עונה, וזה היה ריאלי, וזה התפחי, פה נמדד מנהל מקצועי. שאתה משחרר שחקן כמו שרי, אתה מבין שירדה פה מה שנקרא מסה קריטית מאוד מאוד חזקה. עכשיו, אם היית מצליח להביא שחקן כמו וייסמן, במקום שהוא היה מושל לקבוצה האיטלקית הזאת, היה מושל למכבי חיפה, לארבעה חודשים האלו, אני בטוח שמכבי חיפה הייתה עושה הרבה יותר מה שעשתה. חבל מאוד, אבל זה מה שיש.
הרי כל השנים...
למרות ששון לא באותו תפקיד.
לא קשור, לא קשור. המשקל, המשקל.
היה חסך הגולר. מכבי חיפה הייתה פצועה עם דין דוד ופירו ביחד. היה נכנס מישהו לתוך... את העשר לא הייתה לך בעיה. היה נכנס לך מישהו לתוך... משוואה
המשקל הסגולי שלו
ובסופו של דבר זה לא קרה.
אגב, תסתכל על עונות שמכבי חיפה לקחה אליפות, תמיד הביאה בינואר שחקן שובר שוויון.
אצילי, סבא,
בדיוק, איך אתה רוצה לקחת אליפות?
במקום להביא עוד אחד שייתן את הבום,
לא הביאו,
הוצאת. למרות ששרי, צריך לומר את האמת, בעונה הזאת ובצדק, הוא היה בינוני,
יש לו הרבה עונות כאלה, אבל במאני טיים, בפלייאוף הוא תמיד היה מגיע,
תמיד הוא היה באפקט נדנדה, אבל הוא היה נותן סיבוב ראשון טוב, סיבוב שני פחות טוב,
אבל פלייאוף הוא עולה.
נכון, אבל בעונה האחרונה עכשיו, העונה הזאת, הוא באמת לא היה במיטבו, המשחק שלו היה בפן, הוא היה טוב, אבל מה שהזכרת דורון זה הערך הסגולי שלו, בשליטה על הזרים, במיוחד עם מאמן חסר ניסיון, ששירי כמו מאמן על המגרש,
הוא עזר המון למסי דגו,
ברור,
לשרוד, הוא עזר לו המון.
נכון. נכון, אין ספק שזה באמת עבדה קשה, והדמות המחליף, גם לא סובוי, זה לא עשר, הביא אותו יותר לקו, ובסוף הוא לא עשה שום דבר.
כן, אבל תביאו את קינדה כמחליף, לא את לא סובוי.
קינדה זה לא יכול להיות שרי בשום מצב, אני בטוח שבעונה הבאה...
זה מה שנאמר לי, שזו המחשבה העתידית.
הוא יכול להיות שחקן מצוין במכבי חיפה, לתרום, הוא לא יכול להיות שרי, הוא לא יכול להיות סבא, והוא לא יכול להיות אצילי.
הוא לא יכול להיות שחקן מוביל, בקיצור.
הוא לא יכול להיות הגיים צ'יינג'ר.
הוא יכול להיות שחקן נלווה.
בדיוק, תוסף לדלק.
במועדון של מכבי חיפה.
הוא לא יכול להיות המנוע.
בדיוק.
טוב, תגידו, סתם שאלה, מישהו מכם כשהוא עזב, באמת, זו עזיבה שהמועדון לא יכול למנוע אותה. אני מאמין שניסו, מאמין או מקווה, שניסו לעשות הכל כדי להשאיר אותו. אני יודע שהיו כל מיני חלופות והצעות ודברים ו...
הוא היה נחוש.
אני יכול להגיד לך שגם מאוד מאוד התאכזבו שהוא בסופו של דבר כן בחר בצעד הזה ולא נשארת עוד חודשיים שלושה.
הציעו לו הרבה אפשרויות.
הציעו לו הרבה אפשרויות והוא מאוד הכזב את ההנהלה באופן אישי שנתנו לו באמת את כל מה שיכלו, אבל בסופו של דבר אפשר להבין אותו.
אבל השאלה של איתי, מישהו מכם באמת מאמין שהוא יחזור?
לא. רק כאלו של לוי דווי כאלו, אתה יודע, שמאמינים תמיד באהבה.
לא, ברגע שהלך זהו נגמר.
זה נגמר, ברגע שהוא יצא מפה, זה היה ברור שהוא לא יחזור, ובטח ובטח שהוא נתן את החודש הראשון, ונבחר שם לשחקן הליגה בהולנד.
ניסן חזר לבית שלו בחייך, נו, ברגע שאתה חוזר לבית.
חברים, יש לו מקום מכובד מאוד, בתור של זהב, בתור אחד הזרים המשפיעים שהיו פה, ואין ספק שנתגעגע אליו, כבר מתגעגעים אליו, ומודים לו על כל מה שהוא עשה. חברים, אנחנו צריכים לסגור שעה, עוד מעט פרסומות חדשות, חוזרים עם סיכומונה של הפועל חיפה, מאור לוי, ענייני חניה בסמי עופר, והכנות לקראת מחר, גמר ליגת האלופות. כבר חוזרים, תשארו איתנו, הפאנל כאן ברדיו חיפה.
הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.
שלום לכם, צהריים טובים, שבת שלום, ברוכים הבאים לשעה השנייה של הפאנל כאן ברדיו חיפה, 175, 1 ועוד 4 דקות, ממשיכים בתוכנית סיכום עונה, לעונת 23-24, אנחנו אחרי שעה נוסטלגית משהו, נזכרנו בהרבה רגעים מהעונה האחרונה, גם במינוי של מסיידגו,
קיים סיכום עונה.
כן, במסע של מכבי חיפה באירופה, הדיונים על פיירו, העזיבה של שירי, אנחנו ממשיכים עוד קצת סיכומים, ואת השעה הזו אנחנו פותחים עם העונה של הפועל חיפה.
אני אומר שיש שלוש נקודות נגד מכבי תל אביב ושלוש נקודות נגד מכבי חיפה. אני מדבר על הנקודות.
גיא מלמד, פנימה! 1-0 הפועל חיפה!
אני לא מאמין, לא מאמין, לא מאמין, לא רוצה להאמין, לא רוצה לחשוב ששחקנים בליגת העל שמרוויחים 100,000 דולר ו-120,000 דולר באים נגד מכבי תל אביב פחות.
קורנו לא שם, מלמד בתוך הרחבה!
אני חושב שיואב כץ היה בינואר צריך להביא רכש, לא הביא רכש, מנטלי, שמנטלי, הוא גם מנטליסט, הוא גם הכל חוץ מלהביא, לפתוח את הכיס, הוא לא משקיע, הוא לא עושה כלום.
כן.
ושישמעו טוב מה שאני אומר.
כן.
שמונה משחקים של הפועל חיפה נגד הקבוצות ממקום 1-6, כמה נקודות היא לקחה ינים?
כמה?
24 נקודות בקופה, כמה היא לקחה?
לא יודע, תגיד, אני לא יודע.
3 נקודות. הפועל חיפה אם לא תביא רכז תתבזה בפלייאוף העליון.
שוב הפועל חיפה קורצת בתוך דקה, שער מאושר, 2-0 מכבי תל אביב. יוספי מקביע מראשון, עכשיו שער, יש שער, מוחמד קמרה, וולקאם בק. קאי מלמד מול סילבה, מלמד ניגש בועטיה.
הפועל חיפה מסיימת את העונה במקום הרביעי עם 59 נקודות, רק 2 פחות מהמקום השלישי, הפועל באר שבע, ואין ספק שהמצטיין שבמצטיינים בפועל חיפה, גיא מלמד, במקום הראשון, גם במלכות השערים, גם בבישולים וגם באיומים לשער, 17 שערים, 6 בישולים, 80 איומים לשער, קרוב אליו, תומר יוספי, בוא נגיד לא רחוק ממנו, עם איום אחד פחות, עם 79 איומים לשער, ועם 11 שערים, 4 בישולים, גם מוחמד קמרה פה על הלוח עם 6 שערים, 3 בישולים ו-61 איומים. בקיצור, העונה של מלמד ויוספי.
בהחלט, אין ספק שצמד חמד, אחד בשחקן עמדה 10, אחד בעמדה 9, מהשחקנים המובילים בליגת העל, שחקנים שלפי דעתי מתאימים גם למועדונים הגדולים, קרי למכבי חיפה, למכבי תל אביב, ברמה מאוד גבוהה הצליחו למשוך עונה, מלמד אנחנו יודעים את האיכויות שלו וידענו לצפות ממנו את זה, יוספי זה באמת עונת פריצה שלו בהפועל חיפה, למרות שהוא בן 26 או 5, אז זה להגיד פריצה זה אולי בגיל מתבגר, אבל כן.
יש כאלה שגם פורצים בגיל מאוחר.
נכון, זה העונה.
גם זהבי פרץ בגיל
כזה. גם ליאור רפאלוב. זה בסופו של דבר, זה באמת שחקן שפרץ בגיל יחסית מבוגר ועשה עונה אדירה בהפועל חיפה. ואין ספק, לפי דעתי עונה מצוינת של הפועל חיפה. שמעתי גם את הרעיון של רוני לוי אתמול אצל קטן, הוא צודק. בסוף הוא מקום ראשון בליגה של הפועל חיפה. זאת אומרת, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, באר שבע שהיא טיפה מתחת, הם לא בתקציבים של הפועל חיפה. פעם ב-10 או 20 שנה אפשר לעבור קבוצה כזאת, בדרך כלל, עם מקום רביעי זה הטופ מבחינת הפועל חיפה. יכול להיות שבעונה הבאה, עקב ההיחלשות של הפועל באר שבע גם בשנה הזאת וגם בשנה הבאה, כמו שאני רואה את זה,
איך תהיה בעונה הבאה, אין לדעת.
אז יכול להיות שבעונה הבאה אפשר גם לקרוא תיגר למקום השלישי.
אגב, גם בעונה הזו אפשר, זה שוב, זה שתי
נקודות,
זה לא זה,
נכון, שתי נקודות.
משחק אחד לפה לשם, לבן, אתה תשמע, קניס אמר מקודם על העונה של מכבי חיפה, פרווה, לא חמוצה ולא מתוקה. כשאין תואר. עכשיו, אני חייב להודות שכשאני שומע את הקולאז'ים השונים, ואת השערים, ואת המסע באירופה, ואת הניצחונות, אם זה בעל באר שבע, ואם זה על אשדוד, ובדרבי, ו... זה, אני לא יכול בשום אופן להגיד פרווה על ניצחונות כאלה, כולל על מכבי תל אביב. אני לא, קשה לי עם המילה פרווה, נכון שאולי לא מוצלחת ברמת התארים והציפיות, אבל זה לא שהיה לנו קניאס, רגע, שנייה. אבל לא, ברמת ברמת אולי התואר, או התארים, או
ההישגים. אבל על זה באים ועל זה משחקים כדורגל בסוף. זה אם לא, בוא נראה שכונה, שחק בחוף הים, מה, בחוף דג, בוא נראה,
שחק. אני אתן לך דוגמה, אוקיי?
כן.
באת להרבה משחקים של מכבי חיפה השנה.
כן.
ומרובם, לא מכולם, כי ברור שגם במשחקים שהפסדת עושה את הטקו, אבל היו הרבה משחקים שנהנית, ראית כדורגל טוב, ראית הרבה השערים. זה לא פרווה.
פתח אכסניה בסמי עופר, מכבי חיפה ספקית נקודות בסמי עופר, אחרי 3 שנים שאולי היה הפסד 1 או 2, השנה, בואו תספרו לי כמה הפסדים היו, כמה תוצאות טקו, אז אי אפשר להגיד שהשנה באנו לסמי עופר, כמו שבאנו בשנים שעברו. רמת הכדורגל הייתה יותר נמוכה, בסופו של דבר, רואית מכבי חיפה, כמוני, מגיל 4 באצטדיונים, חונכתי וגדלתי,
לקחת תארים.
לא, כי אני החזרתי את זה, כי רציתי את לבנטל שישווה לי את זה, שאם קניאס על עונה כזו של מקום שני, ועם תצוגות כדורגל טובות בין היתר, וקניאס אומר פרווה, אז איך הוא מסכם את הפועל חיפה, כשבמקום הרביעי, 2 מהמקום השלישי שמוביל לאירופה.
טוב, אז אני אחזור למה שאמרתי. אמרתי שיואב קץ לא פתח את הכיס בינואר, ואם הפועל חיפה לא תביא את הרכש בינואר, מה שהיא צריכה, היא תתבזה בפלייאוף העליון. ואני רואה ש...
התבזתה?
אני חושב ש-12 נקודות מתוך 30, זה 30%, זה לא מספיק טוב. בסיבוב הראשון שהכל היה מתוח והכל היה אפשרי, אז הפועל חיפה עשתה תוצאות פחות טובות, אבל אני רוצה ללכת איתך עכשיו קדימה.
התבזתה בעיניך? שצפית או לא?
בגלל הניצחון על מכבי חיפה לא, אם לא הייתה מנצחת את מכבי חיפה זה היה ביזיון, לא ניצחת מכבי תל אביב, לא ניצחת מכבי חיפה, אם הניצחון של מכבי חיפה אולי קצת נתן
טעם סוכר לקפה.
אבל אני רוצה לבוא למה שאמרתי בינואר.
כן.
דולב, הפועל חיפה גמרה 2 נקודות אחרי באר שבע. אם היא הייתה מביאה שחקן או 2 בינואר, בינואר, לא שהוא יואב קמצן, הוא לא יודע מתי לשים את הכסף, הוא לא שם את הכסף נכון. אם בינואר היה מביא עוד שחקן או עוד 2, הפועל חיפה לא מביאה עוד 3-4 נקודות עם 2 שחקנים, היא לוקחת מקום שלישי.
כן, אם הם טועים עם פלופ, אז לא.
אבל זה מה שאני אומר, תביא בינואר עוד שחקן 2, יש לנו את המקום השלישי.
אוקיי, יכול להיות.
טוב, אני רוצה לבוא ולומר ככה, אני חושב שבהפועל חיפה לא ציפיתי יותר ממה שהיא עשתה. אני חושב שמה שהיא עשתה...
אני חושב שגם אף אחד לא ציפה לזה.
מה שהיא עשתה, היא עשתה דבר נהדר מבחינת השנה. עצם העובדה שהיא בפאר כזה אדיר על קבוצות כמו ריינה ורניק חתיכת קבוצה, והיא סיימה 10 נקודות מעליה, אם אני לא טועה אפילו יותר, אז הוא אומר באמת, לפחות מבחינת הצלחה, הצלחה כי...
חד משמעי זה הצלחה, על זה אנחנו לא מבוקחים. אני מדבר על הצלחה יותר גדולה.
15 נקודות מעל ריינה, שים לב טוב מה אני מדבר איתך. ובוא. אנחנו לוקחים דברים גם היו טובים.
59 מול 44. ריינה וסכנין, 2 עם 44 נקודות.
יפה, וזאת אומרת שהפועל חיפה מבחינה נקודות, אחרי 3 הגדולות, עשתה את זה בענק. וכשאני מסתכל על שחקנים כמו בן ארוש, ואל ג'ורג' דיבה, ואל איתמר נוי, שחקנים אנונימיים, שככה, אתה יודע, אף אחד לא דיבר עליהם לפני כן, ובכל זאת נתנו סך הכל עונה סבירה, אני חושב שזה היה בסדר, ועדיין הפועל חיפה מבחינת איכות שחקנים, עדיין לא כזו גדולה, עדיין לדעתי בינונית, אין ספק, כמו שאתה אומר, שאם היו בינואר משכילים להביא עוד קשר, אבל אם ואם ואם, אבל יש גם קשר שנותנים.
אני חושב שבגדול,
בגדול הם עשו את שלהם, ושפו ענק גם לרוני, במשחקים מסוימים, בא והביא את הקבוצה הזאת למקצוענות, וחבר'ה, הדבר, אנחנו נדבר על אחר כך מה עוד, מה כן צורם בהפועל חיפה כמועדון, אבל מבחינה מקצועית, רוני לוי עשה את שלהם.
אני חושב שזו העונה הכי טובה של רוני לוי, מאז האליפות האחרונה שלו במכבי חיפה, וזה היה לפני 20 שנה.
נתנו לו לעבוד בשקט יחסית.
שנייה, הוא בנה קבוצה טובה, בתקציב לא גבוה, הוא פגע בשחקנים, הוא צריך לשפר שחקנים, עצם זה שלבנטל אומר לא מעט פעמים על שחקנים שהיו בליגה לאומית, ולא שחקנים בליגה תל, לפחות 6-7 שחקנים, שהפכתם לשחקני הרכב, אז אני חושב ששפו ענק לרוני לוי, הבאתי כל כך הרבה ביקורת עליו בשנים האחרונות, חושב שהעונה הזאת זו עונה שלו, להוציא את משחק הדרבי הלפני האחרון, שבאמת היה משחק מביש, שלא מתאים לרמה של מאמן כמו רוני לוי, אני מקווה מאוד שהוא לא יעשה את זה יותר בעתיד, אני חושב שבאמת עונה מצוינת של הפועל חיפה, ועם עוד טיפה מזל.
כל יחסים.
או להפסיד להפועל באר שבע במצב השחקנים.
אז אני רוצה לסכם.
כן, אז לא הסיכוי
להתשתגול בזה. אף אחד לא כיוון לשם.
אני רוצה לסכם. בסך הכל אני מסכים איתכם, עונה מצוינת. אני רוצה להגיד גם ליואב כץ, שפו ענק. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל רוני לוי בסופו של דבר, הוא המאמן הישראלי הכי יקר בליגת העל. זאת אומרת, יואב משלם...
200 אלף דולר, צריך לזכור, זה
הרבה כסף. העונה הנוכחית, כן.
העונה הנוכחית, אז שפו גם ליואב, שבכל זאת משקיע, ורוני גם מגיע לו כל שקל, כי באמת מה שאמרתם...
סליחה, לא, אבוקסיס יותר יקר, אבל
אני
בסדר.
אני לא חושב, 250, אני לא חושב.
אבל לא משנה.
אני
לא
חושב. בעידן יואב כץ, רוני לוי הוא הכי יקר.
אבוקסיס עובר. אני חושב שרוני לוי...
בוודאות אבוקסיס עובר יותר, אבל זה לא משנה.
אני לא יודע, אבל...
לא קריטי, נו?
לא קריטי. אז אני חושב שגם צריך, אבל אני אמרתי עוד פעם, אני חוזר, אם יואב ידע בנקודות שצריך לתת עוד משהו, עוד קצת, לשפר עוד טיפה, אני חושב שהפועל חיפה הייתה גם השנה יכולה לעשות קצת יותר, אבל בהחלט שנה יוצאת מן הכלל, שנה טובה.
אתה יודע מה עכשיו חותמים בהפועל חיפה לעונה הזאת?
ברור.
עכשיו.
ברור, איזה שאלה. תראה, הפועל חיפה מאבדת שחקן מאוד מאוד משמעותי, שזה יוספי.
כוכב.
וכמרה שקשה להביא זר ברמה הזאת במצב של המלחמה. אם היא תצליח לשמר את שער הסגל, זאת אומרת, מלמד יישאר, ג'רפי לא יצא פתאום באיזה 50 אלף שקל לאירופה, יצליחו לשמור על השלד הזה.
אתם לא מדברים על בן ארוש.
בן ארוש
לא יקבל
הצעה פוטנציאל מחירה. אז אני חושב שיהיה להם מאוד מאוד קשה לשחזר טונה. אם כן, וצריכו לפגוע באיזה זר 1-2 אולי ישראלי.
אבל לכולם יהיה קשה, קניאס.
קשה, בהחלט קשה. עד פתיחת העונה אי אפשר לדעת מה יהיה.
מצד שני, רוני לוי הביא 5-6 שחקנים מליגה לאומית. שפו ענה, תצליח לעשות מקום רביעי עם שחקנים אלמונים. ואם זה היכולת שלו לראות שחקנים כמו ג'ורג' דיבו ולתת אותו לשחק ושיהיה באמת מצטיין ובן ארוש לעלות אותו מהנוער ושיחק הבן אדם ששיחק הכי הרבה דקות שלישי הכי הרבה דקות בפועל חיפה קבע שני שערים בן ארוש עשה שני בישולים מגן ימני ואז יכול להיות שגם בשנה הבאה הוא ימצא שחקנים בליגה לאומית או משהו, 2-3 שחקנים ויצליח.
אלי, הרמה כל כך נמוכה בליגה הזאת של לסיים מקום רביעי, חמישי, שישי, אתה לא צריך הרבה. אתה צריך מאמן איכותי כמו רוני לוי, שלט כזה, חלוץ כמו מלמד, שוער טוב, בלם, אתה פלייאוף עליון בטוח.
הוא פגע בבלם בצורה נפלאה.
מיימבו, נכון.
מיימבו, זה אחד הבלמים הכי טובים בארץ.
הליגה שבעבר היה לנו את הפועל תל אביב חזקה, את ביתר ירושלים, את נתניה, את באר שבע, כל הקבוצות האלו נעלמו. אין הפועל תל אביב, ביתר ירושלים חלשה מאוד, באר שבע נחלשה. זאת אומרת, מי נשאר בליגה הזאת? תוציא את מכבי חיפה, מכבי תל אביב, ליגה בפני עצמה, כמו הליגה שאנחנו נהיה פה כמו סקוטלנד. יש גלאזגו וסלטיק וכל הליגה. מה, כאילו זה לא ביג דיל להגיע,
מסתמן,
זה לא ביג דיל להגיע פה למקום רביעי שלישי בליגה הזאת, וזה אני אומר שמכה פתח תקווה
זה לא ביג דיל,
זה לא ביג דיל, זה קל מאוד, קל מאוד,
אני אומר לך, קל מאוד, ירושלים ונתניה ומכה פתח תקווה
ופול
תל אביב.
קודם כל השנה הזאת היא הרבה יותר קשה לכל הקבוצות, צריכים לזכור את זה בלי קשר לזרים, בוודאי, אבל בלי כל קשר, אני חושב שגם נתניה עם בלבול וגם ביתר ירושלים מצחק אם ייראו אחרת לגמרי שנה הבאה.
בוא נראה, בוא נראה.
מכבי פתח תקווה,
מכבי פתח תקווה תהיה קבוצה מצוינת
בוודאות,
יש לה שלד, יש לה DNA של בית, יש לה שלד, יש לה שחקנים צעירים שלה שמחוברים, עולים מקבוצת הנוער לבוגרים, אין לי ספק שעונה בלבול
ימשיך להיות קבוצה שתהווה פקטור עם הזרים שיש לה,
הוא יהיה חייב לרענן, והשאלה גם הזרים ימשיך.
היא יכולה לתת עוד עונה אחת מצוינת כמו העונה הזאת, בתנאי שהיא תביא שני זרים איכותיים, זה קשה אבל זה אפשרי, ושניים שלושה ישראלים ברמה טובה שישדרגו אותה.
תראה, אם ליאל פרץ באמת יצליחו לשים עליו את היד במקום יוספי, אז זה עוד פחות או יותר, אתה יכול להשלים את
זה. לא אותה רמה, זה לא אותה רמה.
אתה לא יכול, היום רמה של יוספי, אף אחד לא תכנן שזה רמה
כזאת. נכון,
עדיין, אבל ליאל פרץ כן יכול להיכנס למשבצת
הזאת. אני הייתי הולך על זר דווקא בעמדה הזאת, ולא עליו שהוא שחקן יקר, ואני הייתי הולך...
צריך זר שש.
שש ועשר.
זה הכי חשוב, הקשר אחורי.
ועשר.
מסכים איתך. ועוד חלוץ, קיצוני.
כן.
במקום קמרה. נכון. ופיליפה עזב גם לא היה.
כמה זרים היא יכולה לרשום הפועל חיפה? כמה זרים יש
לה? שניים, אם אני רוצה עכשיו.
נו, זה שארבעה זרים.
יש, בהפועל חיפה בוא נעשה סדר. שני זרים נשארים, ביימבו והחלוץ שהביאו...
אנטילבסקי.
אנטילבסקי.
הוא גם סביר, פלוס.
מתנדנד, פוליאקוב מתנדד.
כן, הם עוד לא החליטו.
לפי מה שרוני אמר אצל קטן אתמול, הוא לא ממשיך.
עד לפני, לא יודע.
יואב רוצה אותו.
כן, אבל זה רוני אמר משהו אחר.
אז רוני אמר.
לא יודע, עד לפני חודש.
אתה לא מכיר את יואב כשהוא דלוק על שחקן.
עד לפני חודש, הוא היה בחוץ.
הבנתי.
בחודש האחרון, הוא היה מצוין, אין מה לדבר. יש לו חיבור יוצא מן הכלל בחדר הלבשה, הוא מאוד חיובי בחדר הלבשה.
הוא משחק קשר, בלם.
הוא משחק גם קשר וגם בלם, אז כבר עכשיו מתלבטים.
כן, אבל אם רוני לא רוצה
במידה
אותו,
ולא,
אז למה להשאיר דווקא כאילו?
רוני לא רוצה אותו אם הוא יכול להביא יותר.
בדיוק.
הוא לא אמר אתמול אם לא זה, הוא אמר חד משמעית, פול יעקב לא נשאר. אני יודע מה שמעתי, לא צריכים לפרשן לי את זה, זה בעברית גם. טוב,
אז
הוא אמר, פול יעקב לא נשאר.
אז אני אומר לך שאני יודע.
אוקיי, אז זה הבעיה. זה הבעיה, בפול חיפה, שמערערים על הסמכות של המאמן.
לא, אף אחד לא יערער את הסמכות של רוני, ועד עכשיו אני חושב שרוני ויואב למדו לעבוד, וזה אחד ההתכונות שקרה לרוני שלה. להבדיל מהרבה פעמים.
הוא למד לעבוד עם יואב.
ואני יודע את זה לפי מה, אתה זוכר שיואב, מאמנים אחרים, אחרי כל משחק לא טוב, מה היה עושה? מוציא כותרות. היה מבקר את המאמן שלו.
נכון.
אצלי על הבוקר ביום ראשון.
החילופים לא היו טובים.
רוני שם לו ברקס, אמר לו, הלו, בלי משחקים איתי. אין, תתחיל עכשיו לבקר אותי כל שני חמישי. עכשיו, רוני באמת עושה עבודה נהדרת, אז הוא לא עשה את זה, וזה טוב. זה חשוב למאמן. אי אפשר להתנהל כשהבעלים שלך כל שני חמישי מבקר אותך. זה מערער את כל המערכת. ועם רוני זה לא קרה, צריכים להודות. ולכן אני אומר לך, זה בסדר שבעלים חושב שדניס פוליאקוב מתאים, כי אני אגיד לך למה, היום קשה להביא מאוד זרים, ובטח שחקן, שהוא סך הכל שחקן נבחרת, והוא ממלא שתי פונקציות, ואני מבין את יואב. אבל, כמו שאמר אלי, אם רוני ימצא משהו יותר טוב, הוא יביא.
בדיוק.
הוא יסתפק בדניס.
אם לא, בדיוק. אבל עדיין יש מקום לעוד שני זרים.
למה? שלושה, לא?
לא, אין שישה זרים בפול חיפה.
אז אולי הגיע הזמן שישנו את זה.
לא יהיה. אתה מפסיד מענק.
לא יהיה.
כמה?
הרבה כסף.
מיליון שקל, כמה?
אתה מפסיד הרבה כסף.
נו, זה כסף?
אם אתה שם שישה זרים.
כן.
הכל כסף בשביל יואב. זה לא מכבי חיפה עם כל
הכסף. קניאס, זה כסף.
כסף.
קניאס, לקבוצה שלא מוכרת, 20,000 מנויים, ולא עושה סולד אאוט כל משחק. זה כסף.
אני אסביר למה זה לא הרבה כסף. שחקן ישראלי עולה 200,000 דולר. טוב, 180, 200,000 דולר. המיסוי עליו זה עוד 200,000 דולר. כי אתה משלם 100% מס. זר,
50% מס.
25% מס, בדוק. זאת אומרת, על זר, אם הוא עולה לך 200, עלות מועדון זה 300, אז מה ההבדל? 300,000 שקל בסוף, אם הבאת זר או ישראלי? אז לא, אז תשים שישה זרים, אתה לא חוסך את המיליון שקל, זה עבודה בעיניים. רשות המיסים נותנת לך הטבה של 75%, אם אתה מביא זר. אז למה לא לנצל את הטבת מס הזאת?
כן, אבל יש חמישה זרים, כמה אתה מקבל מההתאחדות?
מיליון שקל מענק, לפי דעתי, אם אתה לא רושם זר שישי. אז בשביל מיליון שקל זה לא כסף.
אז קודם כל המיליון שקל הוא לא מחכים, יש לו את המיליון שקל בכיס.
אבל זה לא מיליון, אני מסביר לך שאם הבאת הישראלי על אותה עמדה, הוא עולה לך כפול במס. אז מה הרווחת? 100,000 דולר? ואין לך הצעה. מילא אם היה שוק ישראלי כמו השוק ההולנדי או השוק בברזיל,
גם יש לך בעיה עם הזרים,
אין הצעה. אבל נכון, אבל
גם הזרים אין לך,
אני מסכים, אבל אני לא הייתי פוסל את זה מראש. אם הפועל חיפה רוצה להתקדם, לא הייתי מקטלג מראש ואומר אין שישה זרים.
חברים, בשורה, ציפייה לעונה הבאה, מה הציפייה שלכם מהפועל חיפה לעונה הבאה? עם הפנים קדימה, אני אתחיל לציפייה שלי לשמור על יציבות ולהבטיח כמה שיותר מוקדם את הפלייאוף העליון גם בעונה הבאה, ואז אפשר לדבר על היעדים הבאים, כמו שהשנה, איך שהפילו, אמרתי, אוקיי, עכשיו צריך לסמן את המקום השלישי. לא קרה בסוף, אבל בעיניי מטרה, יציבות.
פלייאוף העליון קודם כל מינימום, זה הפלייאוף, זה צריך להיות, וזה ישיגו, לפי דעתי, אם אלמד וג'רפי יישארו בהפועל חיפה. יותר משמעותי מלמד, כי ניב אנטמן הוא שוער מצוין.
למד יישאר, אני לא רואה אותו. אלא אם לא תהיה לו הצעה בסין, ואז אפשר לעמוד בדרכו, אני לא רואה את זה קורה כרגע.
אוקיי.
טוב, אני רוצה בשנה הבאה שהפועל חיפה תקבע את מעמדה כקבוצת פלייאוף עליון, ואם זה יקרה אולי שנה ואולי עוד שנה, אני מעריך שבסופו של דבר אנחנו נראה 5,000 ו-6,000 מועדים של הפועל חיפה בסמי עופר.
יכול להיות.
אם יהיה רצף, זה מה שיהיה.
אני פחות מודאג מהקבוצה הבוגרת, אני יותר מודאג ממה שקורה במחלקת הנוער, ואני חושב שקודם כל צריכים לפתור את הסוגיה, את הסגה הבלתי נגמרת הזאת עם הסיפור של ההסתדרות, שהם צריכים אותו לפנות את המתחם, ואין עדיין, אין עדיין פתרון, וזה יהיה מכה אנושה להפועל חיפה אם הם יאלצו לעזוב את המתחם. יש שם מאות ילדים, מחלקת נוער, שכרגע גם אלה,
שהבנתי שיואב,
מחלקת נוער,
שראש העיר אמר,
עדיין שום דבר לא נעשה, ואין שום החלטה. ואני אומר עוד פעם, הסיפור שצריך לנקש, כמובן שעזב אותם, זה גם חתיכת מכה, כי אני רואה בדיוק...
זו המכה.
מה, בוודאי, ופה צריכים למצוא כבר פונקציה שתמלא את החלל, ומדובר בחלל גדול מהסיבה פשוטה, שהוא גם היה נותן הרבה כסף מכיסו. זאת אומרת שזה לא רק להביא בן אדם שינהל את מחלקת הנוער, זה להביא בן אדם שגם יממן חלק גדול
מהוצאות שוטפות. שאין לה מחלקת נוער.
לא, יש לה, הצליח להרים אותה.
ברור, נקש הצליח, אבל עכשיו מישהו יעזוב. זה אינבול,
זה מכה,
ברור לך.
זה מכה.
ואז צריך... בסופו של דבר אין לך
אין
עתיד.
אין סיכוי שהוא יחזור.
אין עתיד.
מי?
נקש לא, אני לא רואה את זה קורה.
כרגע לא, אבל תראה, נקש מאוד אוהב את המועדון, צריכים להודות, נקש לא,
הוא בא מעבר. הוא בא מעבר.
ולכן, מה זה אין סיכוי? אתה יודע, היו לו כבר מקרים שהוא עזב וחזר, ולפעמים צריך לדעת להגיע לו ללב. אבל במקרה הזה, זה נראה לי שאין דרך
חזרה. אני לא מבין את יואב, זה דרך להרוויח כסף.
אבל אי אפשר לנצל יותר מדי גם את מה שצחי נותן בלי הפסקה.
לא לנצל מיליון בעצמו. על מה מדובר פה? על עוד מיליון יורו בעונה, תקצוב. אתה יכול בשחקן אחד.
אתה עצמך אמרת מכבי פתח תקווה בזכות המחלקת נוער. שם הסיפור אמיתי. שם תצליח.
זו השקעה שיכולה להניב הרבה כסף למועדון. יותר מכל
זר.
ברור, ולייצר לה מנגנון שמספק שחקנים לקבוצה הבוגרת, שהמרקט הוא כל כך זול, אז למה לא לעשות את זה? אני לא מצליח להבין. והוא גם עם חשיבה אמריקאית, הוא מבין שאתה משקיע כי היום אתה יכול לקבל בעוד שנה, בעוד שנה. קשה לי מאוד להבין למה מחלקת הנוער בהפועל חיפה לא מתוקצבת כראוי, וזה גם מייצר תשתיות, אוהדים. הרי בסופו של דבר שחקן שמשחק בנוער, כל המשפחה הגרעינית שלו, המשפחה שעוטפת, כולם מבינים למשחקים, גם של הבוגרים, גם של הנוער. מחליפים זהות אפילו. אפילו
אוהד של קבוצה מסוימת. לא מספיק מה שיש בפועל. עם כל הכבוד לנועם ולאיתי ולחבר'ה המתנדבים שם, וחלקם כן, חלקם להחיף.
אבל הייתי רוצה בעונה הבאה עוד חלק מהציפיות שלי. לראות יותר עובדים יותר עובדים ופחות מתנדבים. מתנדבים זה דבר נפלא, זה, 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 זה קהילה, זה אחלה, אבל מועדון כדורגל רציני לא יכול לבוסס על מתנדבים.
זה לא יחזיק לאורך כל החיים, זה בסוף אתה יודע, מתפוצץ לך בפנים.
וכמו שהוא משלם לשחקנים משכורות מאוד יפות, הוא יכול לקחת את התקציב של שחקן אחד, ולפזר את זה על שני עובדים, או שלושה עובדים אפילו.
גם לגבי מחלקת הנוער, במקום לתת לשחקנים בקבוצה הבוגרת, משכורות של 250-300,000,
אנחנו מדברים על יואב כץ, הוא כבר אמריקאי, הוא בא מכדורסל, הוא מסתכל על NBA, ב-NBA אין מחלקת נוער. יש לך את הסטודנטים באוניברסיטאות, ומי שטוב עולה בדראפט, וקונים את השחקן ולא מחלקת נוער, וככה הוא מתנהג גם בכדורגל הישראלי.
כן, אבל כשנועם בנרוש כזה עולה לו מהנוער, אז מה הוא אומר?
מה הוא אומר? הוא אומר שאולי ב2 מיליון יורו עם קורטון בקבי תל אביב.
אז יפה, זאת אומרת שמחלקת נוער כן שחרר.
טוב, חברים, אנחנו צריכים פרסומות, שנשוב, אנחנו נהיה מחנות לקראת גמר ליגת אלופות מחר, נדבר גם על מאור לוי, ש... אתמול עשה תואר נוסף, מאז שסיים נערים ג', כל עונה יש תואר כזה או אחר.
מדהים.
ועל העונה הבאה
של הצפויה.
יש לו ברק אליי, בחור. וגם על מכת הדוחות בסמי אופר, שחזרה לא מזמן לעניינים.
הקופה של העירייה הריקה, צריכים למלא אותה.
והיום בולפני רדיו חיפה ודיבר על זה, וגם אספר לכם מה הוא אמר בנושא. פרסמות, כבר חוזרים.
הפאנל של רדיו חיפה. כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.
איזה ניתוחים, נראה את המשחקים, חבר'ה, תודיעו פה לקריינות שאנחנו בפגרה, צריך להתקן את האות, זה אוקנין, עונת המלפפונים מתחילה. טוב, אנחנו נחזור אחרי הפגרה עם עונת המלפפונים, ואז גם עם הכנה למשחקים באירופה של מכבי חיפה. רצינו מאוד לשדר כל יום חמישי מוקדמות, גם של מכבי, גם של הפועל, גם בארץ, גם מחוץ לארץ.
אפשר מהמחנה אימונים של הפועל, יש טורנירים של שש בש מצוינים בדרך כלל.
למה אתה עוקץ? למה? איפה צריך לנקה שייתן לך בראש?
לא, צריך, צריך.
תלת אלה צריך.
לא, שמעת אלי לבנטל.
גיא מלמד נתן לו בראש.
נכון.
גיא מלמד נתן לו בראש.
נכון.
אני ישבתי לידו, ראיתי אותו.
מה אתה אומר, איך ראית אותו?
מהכבוד לא קפצתי.
לא, קודם כל באהבה וזה שלכם ובכיף. אני חושב שבשורה תחתונה, ההפסד הזה רק ישרת את מכבי חיפה, תאמין לי, אני יודע על מה אני מדבר. העצבים שיצאו ינקה לשם.
אתה רוצה להגיד לי שהם הפסידו, כאילו שזה ידעו, שזה ישרת אותם?
לא, 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 חלילה, מה פתאום?
לא, לא, הוא מדבר שהפסד הזה בגדול.
שאני ראיתי את ינקה לשחר והוא זימור, שהם בסופו של דבר קובעים במכבי חיפה, את הפרצוף שלהם אחרי ההפסד, אני יודע שהם לא ירצו להגיע לשם יותר, בעונה הבאה. בסופו של דבר זה רק יעזור לברק בחר, ובסופו של דבר זה לא קבע כלום. להרבה הרבה כבוד, הרבה הרבה יוקרה.
לא קבע, 30 אלף סמי אופר, 30 אלף סמי אופר, אתה תוכן לי בראש. עד שהגיעו 26 אלף איש ואוהדים של מכבי חיפה בדרבי, ואתה תוכן לי באוהדים ומפסידים בבושה כזאת.
אלי, ההבדל,
שגם
אם הפועל בית שמש תגיע למכבי חיפה, יהיו 28 אלף צופים. לא צריך את הפועל חיפה
בשביל למלא
את
האצטדיון.
אז אני מסביר לך את זה כבר 100 פעמים. 30 אלף, זה מובן מאליו במכבי
חיפה. הפועל חיפה, או סכנין, זה שלוש נקודות בשני המשחקים.
בהפועל
חיפה זה הכבוד של האוהדים של העיר ללכת חצי שנה, להגיד הפסדתם, קראנו אתכם, חתכנו אתכם, השפלנו אתכם.
נכון, נכון,
מצוין.
אז מכבי חיפה בא למשחק הזה השחקנים בלי כבוד, בלי כבוד, לא נלחמו, לא רצו.
המשחק הזה זה החלון ראווה של העונה הזאת של מכבי חיפה, ככה היא נראתה. כל פעם שהיה חשוב משהו לאוהדים, בעטו בדלי. להפסיד למכבי תל אביב בסמי עופר, ואחרי שבוע למשחק חוץ, ואז שוב פעם
לאפול חיפה. איך כל פעם, רגע, איך כל פעם בעטו בדלי? הוא מנגד אולימפיאקוס,
לא, דולב אתה עושה.
נגד מכבי תל אביב לפני זה לא בעטו בדלי.
דולב,
זה המשחק האחרון.
את הליגה לאירופה, אני אומר לך בליגה.
בליגה, גם מכבי תל אביב.
שמכבי חיפה ניצחה את מכבי תל אביב, זה היה בסיבוב הראשון, ומיד אחרי זה עוד שבועיים במשחק דחוי, זה לא היה המאני טיים. המאני טיים הוא במשחקי הפלייאוף. איך אמר לבנטל? תמיד שרי היה מגיע למאני טיים. המאני טיים זה הפלייאוף. בפלייאוף מכבי חיפה, כל אמת שהתקרבה, היא חזרה לאחור. התקרבה, חזרה לאחור.
היו כמה פעמים שהיה מאני טיים, שוב.
מאני טיים,
מכבי
חיפה מובילה את הטבלה בשתיים הפרש, מאני טיים, הולכת לריינה, עושה במכנסיים, לא יודעת לשמור על התוצאה, איפה הפסידה בריינה, לא בליברפול, לא באנפילד, כל פעם שהיא התקדמה, היא הבאתה בבדלי.
חוץ מפעם אחת שניצחה את מכבי חיפה וגם עברה אותה בטבלה.
נכון, אמרתי, ניצחה אותה, זה היה בשבועיים,
פרק זמן. משחק חוץ?
משחק חוץ והבית היו בפרק זמן של שבועיים, זה היה הפיק של העונה של מכבי חיפה, פירו נפצע, דין דוד נכנס.
בסדר, אתה רוצה, זה לא בטבלי.
זה בעיטה בדלי, כי אם מכבי חיפה מגיעה לפלייאוף עליון, שמהמשחק הראשון כל העונה היא לפרוטוקול, מה זה לא בעיטה בדלי? זה וולה לדלי. זה וולה לדלי.
אמרנו, הפסיד את האליפות בריינה.
מה זה לא? ברור.
ריינה פול תל אביב, שם היה
כן,
יותר ריינה
לדעתי. 17 נקודות בעונה לאבד בסמי עופר, זה מטורף. זה מטורף.
טוב, דיברתם על סמי עופר, תשמעו, לא מעט הודעות מגיעות אלינו במהלך המשחקים האחרונים בסמי עופר על דוחות החנייה שמקבלים האוהדים. אני רוצה לקחת לכם הודעה ששלח לי אחד המאזינים בשם תמיר, שביקש לשמוע את דעת הפאנל על הנושא הזה. יונה היה ותרח היום בתוכנית זהר חופשית ברדיו חיפה עם בר דותן, ובנושא דוחות החנייה בסמי עופר אמר, בואו נשמע רגע, קבלו.
אוהדים נחמדים. לא שאנחנו לא נפסיק להגיש דוחות, אנחנו נגביר את האכיפה. יש 30 אלף חניות, רק אתם מתעצלים לעמוד בהם. אתם רוצים ליד הכניסה, זה לא ילך. לא רק שאנחנו ניתן דוחות, אנחנו גם נגרור את הרכבים. ראו, הוזהרתם.
על איזה 30 אלף חניות הוא מדבר בדיוק?
בעיר חיפה הוא התכוון.
בעיר הבתי,
בעיר חיפה.
אתה אני בשביל אותו עד כדורגל צריך להיות
רץ. מה אתה רוצה, איפה אנחנו?
רץ מרתון.
לא, לא, לא. לא, לא, לא.
ולחוץ לחיפה?
לא, לא, לא. יש 30 אלף חניות ב...
אני לא בדקתי את זה.
אם הוא לוקח את הים כחנייה לסמי עופר, אז בים יש באמת הרבה חניות.
אם אתה בא עם יחטה, אין בעיה, כן.
אתה יכול לחנות ליד מקסים וללכת ברגל.
אז מה, אני רץ מרתון? מה, אני סעיד אוויטה? מה, אני אתחיל לרוץ 4 קילומטר של לבוא לפה?
לא, אז אני אומר, זה מה שהוא מתכוון. מה זה 30 אלף חניות? איפה יש 30 אלף חניות?
יש את החניון של הקונגרסים, ויש את החניון של מטעם, ויש את החניון של חוף הים. לא יודע מה עוד יש.
אני לא יודע איך הוא מגיע ל-30 אלף. לא יודע איך הוא מגיע ל-30 אלף.
בכל מקרה, עוד הוא אומר, 60% מודי מכבי חיפה הם תושבי חוץ, הם הורסים את הדשאים ומכנים על מדרכות.
האוהדים של מכבי חיפה,
זה המצב.
אדון יונה יהב, עושים רנסנס לעיר הזאת, העיר הגבויה הזאת שנקראת חיפה, שאני מכבד מאוד את מה שנקרא את הסקנים ואנשים הכי חשובים שיש, בסופו של דבר רק הם נשארו בעיר הזאת. ותבין אדון יונה יהב, אין בעיר הזאת שום דבר מעניין חוץ ממכבי חיפה. אין, מה לעשות, אין. פעם חיפה הייתה שונה, היום בסופו של דבר.
אולי תחזור להיות כזו בהמשך.
אתה צריך להגיד תודה שיש תיירות חוץ, שבאים מועדים מתל אביב, מבאר שבע, מהצפון, מכל הארץ לחיפה, ובסופו של דבר נותנים עבודה למסעדות, ונותנים עבודה לקניונים ולכולם. אחרת בלי זה, בכלל מה היה נשאר מהעיר הזאת? אז תעודד את התיירות, ואל תבריח אותה מפה. ותמצא פתרונות, ואל תספר לנו סיפורים על 30,000 חניות, שהם לא רלוונטיים בכלל.
בדק כרגע עם אנשים שעוסקים בתחום, מתחום השיטור, לא יותר מ-10,000 מקומות חנייה ברגע של האצטדיון.
שזה גם נשמע לי הרבה.
אז אני צדקתי.
לא, זה קניאס, מקור מוסמך.
אוקיי, אם זה מקור מוסמך, סבבה.
אם הוא לוקח את כל חוף הים, את רצועת חוף הים.
כל הסביבה הסבירה להליכה ברגל, שאתה מחנה והולך ברגל את ה-5, 10, רבע שעה.
כן, 10,000 חניות הזה אמור להספיק ל-30,000, כי בוא נגיד, לא אמורים לבוא כל אחד ברכב בודד. זה אמור להספיק, אבל עובדה שזה לא מספיק.
בואו לא נשכח שלא 5,000 מפרים את הסדר וחונים בחנות שהם לא
חפיות. בואו לא נשכח גם...
בסוף מדובר במאות או באלפים בודדים בלבד.
אבל בואו לא נשכח גם שמדובר באזור מסחרי שוקק חיים בלי קשר לכדורגל. זאת אומרת, חלק מהחנות נתפסות לא רק על ידי הכדורגל, אלא אלו שבאים לקניון חיפה, לקסטרל, למה לא?
הבנתי.
כן, הם נתפצים על ידי כאלו שבאים לקניון.
מלכתחילה החניונים לא ערוכים לפתרת רק האוהדים שבאים במסעדה.
זה לא שאנחנו נמצאים פה באיזשהו מקום מבודד, נגיד, בכביש 4, שיבואו רק לכדורגל. יש הרבה צדונים כאלו בעולם שבאים רק לכדורגל. פה אתה בא לקסטרה, אתה בא לקניון חיפה, אתה בא לקונגרסים, יש פסטיגל, יש זה, יש פה, יש שם, יש שכונות, יש מגורים. אז מתוך 10,000 נשארים אולי 1,000.
רושמנו אורי, שהוא בעצמו עוד מכבי חיפה, תחנת הרכבת של צ'לסי למשל, היא רבע שעה הליכה מהאצטדיון, שאתה יוצא מהרכבת, אתה הולך רבע שעה לאצטדיון. גם באמסטרדם ארנה, לפחות 10 דקות הליכה, ככה שלא קורה כלום אם חונים ביום בקונגרסים, הולכים 10 דקות.
אין בעיה, אבל הבעיה שפה רכבת יש אולי... אחת בשביל...
לא אמרתי לסתור ברכבת, לחנות ברכבת.
לחנות ברכבת, אבל גם הרכבת מלאה. אתה יודע כמה אנשים חונים ברכבת בלי שום קשר לכדורגל, והם באים בסוף יום העבודה?
בשבת לא.
אבל כמה משחקים של מכבי חיפה בשבת?
השנה מעט מאוד.
גם בשנים האחרונות, גם בשלוש שנים שקדמו.
מעט מאוד.
מעט מאוד, אז מה?
אני יכול להגיד לך, דולב, אני יכול להגיד לך בידיעה, כי אני הולך לים, כל החניון של הרכבת ביום חול, מלא מפוצץ.
בדיוק, וגם הים.
אני לפעמים, בשביל זה בים עשו, בשביל זה בים עכשיו עשו חניות לשעתיים בלבד. שאנשים שבאים לים יוכלו לשים את האוטו ללכת שעתיים לים. ולא יעשים מישהו שנוסע לעבודה בתל אביב לכל היום.
אבל איך יודעים מי חנה, מתי ואיך, כמה?
יש מצלמות, מה זה?
מצלמות.
חד משמעי, כמו ש20 דקות חניה יש מצלמה. תכנה יותר, תקבל דוח. אותו דבר יש חניה שעתיים בים.
אני חושב שהאמת צריכה להיות כזאת. אם זו חניה שהיא לא מפריעה לתנועה, והיא לא הורסת גינות נוי של העירייה וכאלו דברים, לא להיות מה שנקרא בלשון, אתה יודע, עממית, אני קורא לזה.
הוא לא מדבר עליהם.
אני מדבר עלינו, כי יש כאלו שמקבלים סתם דוח בשביל דוח, להשאיר תקופת העירייה. לא מפריע לאף אחד, לא מפריע לתנועה, לא הורס גינה, לא זה. קריטי, בוא הפקע,
אני יכול לתת לכם דוגמה אישית.
כן.
תן לכם דוגמה אישית. בין סבי אופר לשכונה הזאת, לנורות פרס, יש כביש.
נכון. כן.
בכביש הזה יש חניות.
נכון.
כל 50 או 80 מטר יש אי תנועה בין חנייה אחת לחנייה השנייה. אני יש לי ג'יפ, ג'יפון, עליתי על המדרכה, ובעצם כשאתה מסתכל, אני כאילו חונה ישר עם כל החניות. אני לא מפריע לא לעגלה, לא לאופניים, לא לשום דבר, לא לכלום. נכון, אני חונה על מדרכה.
קיבלת דוח?
500 שקל.
אתה רואה? אז זה לא בסדר. זה, פה אפשר לעזור. עוד פעם, לא מדובר על ימים שבשגרה, בכל זאת זה משחק שקורה בדרך כלל פעם בשבועיים, שיש פה התכנסות של 30,000 צופים שמגיעים, באיזה עוד אירוע יש את זה בחיפה, אני לא מצליח להבין.
אני חד משמעי לא הפרעתי לאף אחד.
צריכים להסדר גמישים, אני מסכים?
אני חושב שכמו כל דבר בחיים, אי אפשר להיות רובוטים, בדיוק. צריך טיפה להגדיל ראש. אני שוב אומר, מי שמפריע לתנועה, להולכי הרגל חלילה, לאנשים נכים בכיסאות גלגלים, לנשים עם עגלות ותינוקות, וחוסמים מדרכה, יש חוקים ברורים, אין בכלל מה להתלונן, אנחנו לא על זה מדברים. בן אדם שבא ומשחית צמחייה, פרחייה, מתשעה, שהשקיעו בה הרבה כסף, אין מה לדבר, אין מה לעשות, יש חוקים. אבל אני אומר לכם, שאני מכיר לא מעט מקרים, אנשים, שבאמת, תמיד אומרים עליי חברים שיש לי מזל עם חנויות, שחוקרים כל מיני מקומות, לא מדבר על סמי אופר, שאתה מוצא איזה, מה שנקרא, את האפור הזה, את הפריצה הזו של מקום חנייה, של פה בדיוק יש אתר בנייה, ויש איזה אזור קורקר, או אזור אפר, או פה יש איזה חנייה שלא מסומנת, יש דברים כאלה, לא יעזור כלום, יש דברים כאלה, אתה יכול למצוא חניות, יש גם רחבות, מגה רחבות, שגם אם אתה שם את האוטו שם, אז אתה לא מפריע למעבר של הולכי רגל, ושל אנשים שמתניידים בכיסאות גלגלים. תנו דוחות, למי שמפריע לתנועה, מפריע את הסדר הציבורי. בן אדם שיחנה בין שתי חניות, והוא קצת עלה למדרכה כדי שיוכל להיכנס, כמו שלבנטל פה סיפר על האי-תנועה הזה בין שתי החניות, שמפריד בין שתי החניות,
לא מפריע לאף אחד. סיבת
הדוח. אין פה שום סיבת הדוח שלא מפריעים לאף אחד. לא לתנועה, לא להולכי הרגל. אז מה, סתם בכוח מחפשים?
אנשים, זה כסף, זה הרבה כסף לעירייה, זה הרבה כסף, מדובר פה במאות אלפי שקלים בכל משחק. הם מוכרים את האצטדיון ב-30-40 אלף שקל למשחק, מהדוחות מרוויחים יותר, וזה רווח נטו, אין הוצאות.
אני אתן לכם, אני אתן לקראת עונה הבאה טיפ למאזינים שלנו, עיקר, לפחות הדוחות של הפקחי העירייה, קברניטי העירייה מאוד משקיעים וחשוב להם טיפוח העיר, המתשעות, הפרחים, והכוונה היא בעיקר לדוחות למי ש... אני אומר שהדבר חמור, כן? יותר גרוע שעושים פרח או עומדים על דשא, שעלה לא מעט כסף ומשקיעים בו ומטפחים אותו, מאשר לעמוד באיזה אדום לבן או להפריע לתנועה. אז שימו לזה לב. אני מאוד
את זה אני מצדיק, את זה אני מצדיק, אם באמת משקיעים ומטפחים, ואתה עולה עם הרכב ואתה הורס את זה, זה באמת
כאב לב. לא, אין לי ספק.
זו ההנחיה, על זה יאב דיבר והתכוון אגב,
אוקיי, בדברים. אז זה משהו אחר, זה אפשר להסכים איתו.
אוקיי.
עם זה כן. מה, העירייה רוצה שהיא
תהיה נראות טובה. אני חושב שבסופו של דבר, העירייה צריכה מצד אחד לשמור על האינטרסים שלה, אני לא מדבר על הכלכלים, על האינטרסים של טיפוח העיר ושמירה על מה שהם עושים כל השבוע, ואי אפשר שמשחק הדורגל יערוס את זה, ומנגד לנסות ולמצוא פתרונות לאותם תושבים, וגם תושבי חוץ שמגיעים לחיפה, מעברים פה 4-5 שעות לפני המשחק ואחרי המשחק, ולנסות למצוא פתרונות כדי לסייע בעניין הזה. אגב, יכול להיות שגם תקשור העניין וחשיפה והכוונה של חניונים שלא מודעים אליהם, או אולי סוג של...
שאטלים מחניונים, מדברים על יד מקסים, אפשר להכשיר שם אין סוף חניות באזורים האלו.
כן,
תעשה שאטלים ממומנים של העירייה, שיעשו את האוהדים, הלא חזור מהדברים האלו, למה לא?
שירות לאוהד, שירות לאזרח.
כן. מה שמובן מאליו באירופה, שיהיה גם פה, למה לא?
אתה יודע, צריכים גם מכבי חיפה כמועדון שצריך לשרת גם את האוהדים שלה, לבוא עם העירייה, עם דין ודברים, ולדבר, ולנסות לפתור את הנושא הזה, ולהקל, באמת יש פה, כמו שדולב אומר, אין לי בעיה עם הקטע של באמת עבירות תנועה גסות, לבוא, להניש, זה בסדר. אבל יש דברים ש... וואלה.
צריכים לתת לקהל אלטרנטיבה.
כן, אי אפשר לבוא
לעזור
ולהגיד, נוציא, נתן דוחות, רכבים, זה לא עובד. תבואו, אבל זה אני חושב צריך להיות גם ברמה של דיונים.
בקיצור,
לא ברמה של, יאללה, בוא נחכה למשחק הבא, בסמי אופר, נראה מה יהיה.
טוב, ולהגיד לכם עוד משהו, שהייתי, אני סתם איזה רעיון שפה רושם לי עם האזיננו היקר איתי, להציע ליון היה, ונציע לו את זה. שאם כבר נתנו דוחות בסמי אופר, במשחק ספורט, אירוע ספורט, אירוע תרבות, לפחות שהדוחות האלה, יושקעו בחזרה בתקציב של נכים, ספורט, ספורט עירוני, דברים שלפחות...
לא, זה לא יקרה, אתם יודעים שזה לא יקרה.
ברור.
זה נכנס לקופה ראשית.
הרעיון של איתי, רעיון יפה. אני רק קראתי, חבר'ה, אנחנו מעבירים הודעות שמגיעות בוואטסאפ. טוב, שימו לב למשהו ככה, סימנטיקה ככה מעניינת מהעונה הזו. מכבי תל אביב, אלופת המדינה. פועל תל אביב, ירדה ליגה. מכבי פתח תקווה, זוכה בגביע, הפועל פתח תקווה, יורדת ליגה. מכבי חיפה לא זכתה בתואר.
אלוף אלופים.
מה זה תואר?
מה זה משנה עדיין?
אבל מכבי חיפה באירופה, הפועל חיפה...
לא באירופה.
זה בסוף לא באירופה. יש פה הרבה עניינים של...
פתח תקווה ותל אביב זה הרבה יותר קיצוני, בוא נאמר ככה.
ברור, אני צוחק. מכבי חיפה סתם עכשיו אוספתי אלדור.
חבל מאוד על הפועל תל אביב. אני חושב שבאמת הפועל תל אביב זה אחד המועדונים הגדולים בכדורגל הישראלי, לדעתי בטופ 4, פשוט כואב הלב שמועדון כזה יורד ליגה עם קהל כזה גדול, זה אבדה גדולה.
אבל הקבוצה חלשה.
קבוצה חלשה, ברור.
מגיע להם לרדת ליגה.
האבדה גדולה לליגת העל, לבית הקהל של הפועל תל אביב.
ברור, זה מכה כלכלית אדירה גם לקבוצות, אבל מי שירוויח זה הליגה הלאומית. שם יראו קהל של הפועל תל
אביב. אם הם ירוצו חזק, יבואו להם 10,000.
אגב, מזה דגו ירוצו, מתלבט לגבי
הסיפורים הבעלים. חוסר שליטה וכאוס, עוד אין כדאי לו לקחת את המשרה הזאת במצב הזה.
יהיה מאוד צורם לראות.
בשביל מסי דגו, העונה הקרובה היא
עונת המבחן שלו.
אם הוא מצליח, לוקח קבוצה כמו פולטה, עולה איתה ליגה ועושה עונה גדולה,
הוא בתוך המועדון.
בדיוק, הוא בתוך הקליקה, בתוך המועדון של המאמנים הגדולים. אם חלילה מבחינתו, עושה עונה לא טובה, הוא בבעיה.
אבל אם הוא לא הולך לאפולטלי והיית מציע לו ללכת עם, איך קוראים לו?
בני יהודה?
לבני יהודה.
אם אני, הוא היה שואל אותי, הייתי הולך לבני יהודה ולא אפול תל אביב. כרגע במצב הנוכחי של היום, כי אפול תל אביב זה חוסר ודאות אחד גדול, עם האמריקאים האלו נשארים בניהול, לא יודע אם הם לא ירדו גם עוד ליגה.
יש לו אתבור גם בבני יהודה, זה יעזור לו.
אין לדעת לאן זה ילך, ניסן, אין לדעת.
אין לדעת לאן זה ילך, וזה באמת קטסטרופה חס וחלילה, אם זה יקרה שהפועל תל אביב תירד עוד ליגה.
קצת נאשר לכם את הידע, אנחנו בסיכום עונה, אבל כשנחזור נהיה פנים קדימה לעונה הבאה, שתיפתח במוקדמות ליגת האלופות עבור מכבי תל אביב, ועבור מוקדמות הליגה האירופית למכבי פתח תקווה, והקונפרנס ליג למכבי חיפה והפועל באר שבע. מכבי תל אביב יהיו מדורגים בכל השלבים, כולל הפלייאוף, שזה חתיכת דבר. זה
כי זה במסלול אלופות, אז צריך לציין שזה מסלול אלופות שכמו שמכבי חיפה השתתפה בשנים האחרונות, ולכן הסבירות שהם יקבלו קבוצה בלתי אווירה בשלב כזה הוא מאוד מאוד קשה.
הם מדורגים גם בפלייאוף בזכות חצי נקודה על חשבון הקבוצות של אבו פאני, פנס ורוש.
כן.
פתח תקווה לא יהיו מדורגים באף סיבוב מוקדם.
אפשר להבין.
מכבי חיפה תהיה מדורגת וגם באר שבע תהיה מדורגת.
עד הפלייאוף לדעתי, כולל הפלייאוף
מכבי חיפה גם בפלייאוף.
כן.
כן.
גם בפלייאוף.
דבר אחד לא מבין.
אגב, מכבי תל אביב, זה כבר גם כן משהו שכבר אפשר לדעת אותו, רשמנו פה איתי. אם לא יהיו הפתעות, אם יכולים לפגוש בפלייאוף או את פנס ורוש, או את יאנג בויז, או את קרבח, או גלת הסרי, או סלובן ברטיסלאבה.
דבר אחד אני לא מבין.
קל.
לא בגלל שמכבי חיפה מקום שני, והיא לא, לא זכתה בגבי, אני אומר את זה בכלל כעתידי.
איך מקום שני זה לא אירופית?
בדיוק. למה? בסופו של דבר, הליגה הישראלית, חשוב מאוד ההצלחה באירופה. בגבי, בדרך כלל זוכות קבוצות מהקו השני, כמו ביתר ירושלים, שהיא לא הייתה טובה. אז עדיף לשלוח לליגה האירופית, הקבוצה בעלת הסיכויים הטובים ביותר להצליח. אני חושב שמקום שני
אני לא יודע אבל אם זה בכלל קשור להתאחדות לכדורגל.
חד משמעית שזה קשור להתאחדות, חד משמעית. ההתאחדות מדורגת את זה. ההתאחדות מדורגת את זה בוודאות. אתה יודע מה, לא בוודאות, צריך לבדוק את זה. צריך לבדוק את זה. מי קובע את הסדר הזה?
יכול להיות שזה בכל אירופה ככה, שמחזיקת הגביע הולכת לליגה האירופית.
צריך לבדוק את זה, אם זה הולך לפי אירופה. אבל משהו ש...
צריך להגיע למצב שבכדורגל הישראלי יהיו שתי קבוצות באירופה, בקיצור, ואחת בקונפרנס ליג.
אני חושב שהמקום, אם זה תלוי בהתאחדות, אז המקום השני צריך לליגה האירופית, כי צריך לשלוח את הקבוצה החזקה ביותר, ולא את זאת, בגביע, בדרך כלל לא זוכר,
השנייה
החזקה ביותר, בדיוק, החזקה ביותר למפעל הזה.
ברק יהיה במציאות לא פשוטה.
ברור, משאיר ירושה של מסלול אלופות, ומקבל קונפרנס, אבל בסדר. וגם
בלי... אפילו לא ליגה אירופית.
ואפילו גם בלי...
הדבר שהכי מבאס בכל זה, שאין לך בגלל הצלה. אין בגלל הצלה.
אכלת אותה, הלכת. בדיוק ככה.
שאתה הולך למוקדמות ליגת אלופות, אתה די מבטיח עונה אירופית.
בוא לא בכך, מכבי תל אביב בוודאות יהיה באירופה בעונה הבאה.
כן, בדיוק.
היא מדורגת עד הפלייאוף. רק היא צריכה לנצח, אתה יודע, משחק אחד, היא בוודאות בליגה האירופית. הראשון.
היא מבטיחה לעצמה בתים של קונפרנס.
בדיוק, בתים של קונפרנס.
וזה זה חבל שאין לך את זה. וגם אם אתה היית באירופית, אז גם כן, אתה מנצח שני משחקים, אז אתה מפסיד לך נפילה. לא, מהרגע הראשון אתה מפסיד.
מהרגע הראשון, הפסדת, הלכת.
יש לך...
קבוצה אחת לא עברת, הלכת הביתה, ובלי משחקי בית.
לא, אם אתה באירופית, יש לך גם כן מצנח.
נכון, אתה עוד מצנח, מכה פתח תקווה תפסיד פעם אחת, היא הולכת לקונפרס.
כן?
כן, הסיבוב שני היא מפסידה, היא סיבוב שלישי קונפרס.
אם הייתה מתחילה לסיבוב הראשון, אז לא. אבל ברגע שתקווה
מתחילה... אבל מכה פתח תקווה יכולה לקבל מה שנקרא, כמטאפורה, כמובן גרזן לראש. זאת אומרת, היא יכולה לקבל פתאום קבוצה, פיינור, לא יודע, מתי זה בובה כזה ש... שלחת, כמו הטלנטה שהיה עם הפועל חיפה.
טוב, חברים, אין לנו עוד הרבה זמן, אז בזמן שנותר לנו, תחילה, בכותרות, דיברנו על מאור לוי ועל הברקה ועל התארים. עד כמה בונה ברק בחר על מאור לוי לעונה הבאה במכבי חיפה?
אני חושב שמכבי חיפה רוצה את מאור לוי, קודם כל להאריך לו חוזה, הוא מסיים חוזה בעונה הבאה. ונסות להגיע איתו לידי הסכמה.
זה בכל מקרה יקרה.
מקצועית, ברק בחר יעשה באמת שיחה ותיאום ציפיות עם אור לוי, הוא לא יביא אותו כשחקן רביעי, חמישי, מחליף. מאור לוי יש לו גם את הדעות שלו, והיום הוא פקטור משמעותי, מאוד בטח היה במכבי פתח תקווה, קבוצות רוצות אותו, ואין ספק שצריך להיות פה תיאום ציפיות, וגם אם הוא לא בונים עליו כשחקן הרכב, אז אתה יודע, שחקן 12, 13, אבל לא מעבר לזה.
לפני 3 שנים שברק בחר הגיע למכבי חיפה, הוא תפס שיחה עם מאור לוי, אחרי הפרי סיזן שעשו, ואמר לו, אתה בשביל להיות שחקן הרכב במכבי חיפה, אתה צריך להתחזק פיזית, לעבוד הרבה במכון כושר, להעצים את הגוף שלך. אתה רוצה להישאר פה ולעשות את זה פה, זה תהיה החממה הכי טובה בשבילך לעשות את זה, ומאור בחר כן להישאר, והוא הבין שהוא קיבל דקות, אבל לא מספיק דקות, אבל הוא עבד, ועכשיו רואים את התוצאות. אני בטוח שעכשיו מאור לוי מגיע במעמד אחר, גם מבחינת ברק בחר. אני יודע את זה שמבחינת ברק בחר, כל השחקנים של הסגל, הוא לא ישחרר אף אחד חוץ מאלו שסיימו את החוזים, והוא נותן צ'אנס לראות את כולם. מאור לוי זה לא השחקן של הצ'אנס.
מאור לא צריך צ'אנס, מאור זה אותו, רוצה אותו, אתה לא רוצה אותו.
נכון, נכון, אבל הוא חייב להבין שגם מכבי חיפה זה לא מכבי פתח תקווה, אין פה בנקר בהרכב, הוא צריך להיאבק, אבל הוא צריך להבין. אם יש במכבי חיפה, בוא נגיד, השחקנים על הבלטה שלו זה מחמוד ג'אבר, אלי מוחמד, אני מדבר על הקישור, בסדר? גדי קינדה, דיה סבא, מאור לוי, זה חמישייה, זה בסדר.
דיה סבא כבר בפנים, זהו?
פידעתי, כן. וזו חמישייה, אז זה בסדר. אם יביאו עוד זר אחד על האמצע...
לא אמר את הרפאלוב.
רפאלוב, לפי דעתי, ולמה שזה, הוא שחקן בהחלט לגיטימי.
אבל הוא בשישייה.
אבל הוא לא יקבל את הדקות שהוא קיבל העונה.
בסדר, גם אם הוא לא יקבל את הדקות, זה שנת פרישה של דעתי, של רפאלוב, אז זה לא כזה, אתה יודע, רפאלוב מכוון למשהו אחר.
בסדר, אז אני אומר, מבחינת...
זה לא הסיפור.
אני אשאל אתכם אחרת, אתם יודעים מה, עזבו, בואו נשאל הפוך. אם אתם עכשיו מאור לוי, אפילו אתם יודעים מה, בואו תראו תומר לוי, אבא שלו, צריך לייעץ לו. מה אתם מייצים?
אז אני אגיד לך מה אני הייתי מייצ לו. אם זה הבן שלי, אם אתה לא פקטור ברכב, אל תישאר.
חד משמעי הוציא לי את המילים מהפה. מאור לוי נמצא היום בעמדה שיכול לשבת עם ברק בחר ולהגיד לו, אני רוצה לדעת אם אני בתוכניות, אם אני בתוכניות של ה-11, לא קשור, הוא צריך עדיין לרוץ ולהתאמן ולהיות טוב.
אני
חושב, אוקיי. או ב-13, אם לא, הוא שחקן מוביל במכב פתח תקווה, ובכל קבוצה אחרת.
אז אני חלוק עליהם, אני חושב שבסופו של דבר, אין דבר כזה להיות שחקן 11, זה במועדונים קטנים, במועדון במקום מכבי חיפה, אף אחד לא מבטיח לחזיזה גם שיהיה שחקן 11 בעונה הבאה. אין דבר כזה להבטיח.
אבל אתה יודע את הרשימה של שחקנים, שיהיה לו קשה מאוד,
לא יהיה לו קשה.
יקבלו קוט, מה לא? אלי לא יקבל לפניו.
לא, אלי 6.
רגע,
לא משנה,
רגע.
אני
חושב,
חבר'ה,
להגיד
לכם משהו, אני חושב.
אם
שאו
הולך
לאיפה
שזר.
אני חושב שעדיין, אני חושב שהוא שחקן נפלא.
הוא לא פחות טוב מקינדה. הוא לא פחות טוב
מקינדה.
הוא לא פחות טוב היום מליאור רפאלוב בגיל שלו.
בסדר.
אז הוא צריך להאמין בעצמו.
אבל צריכים לבוא ולהגיד לו, אנחנו גם מאמינים בך.
נכון.
בסדר.
אבל אין גרנטי לכלום. אין דבר כזה.
אף אחד לא מבקש מקום בטוח בהרכב.
תקשיב, דורון, תקשיב משהו. יש משהו אחד שאמרת ואני חולק עליך. מנהיגות לא מקבלים, לוקחים.
הוא לוקח, זה האופי שלו, זה יפה.
וזה הוא צריך לבוא ולקחת, הוא לא יכול לקבל את זה.
לא
חשבתם ברק כמו איזה נחנח ואני רוצה... לא, הוא צריך לבוא ולהילחם. הוא לא יקבל מבטחה כזאת מראש, ואני חושב שהוא יכול והוא שווה את זה.
הנה, חלילי.
אבל זה שלו, זה שלו, זה עליו. הוא צריך לקבל החלטה שהוא שווה להם. הוא צריך לעצמו, אני... מאור לוי, אני יותר טוב משור. אני יותר טוב מיאלי, אני יותר טוב מזה.
תנו לי רגע אחד, חלילי. 10 שנים אם היה מושל להפועל תל אביב, הוא לא נמכר ב7.5 מיליון יורו לשום מועדון באירופה. עונה אחת במכבי חיפה זה מקפיץ את השחקן לשמיים. ראה ערך הצילי וראה ערך הרבה שחקנים שהגיעו גם במעמד לא גבוה, אבל, ופה פרצו וגדלו.
אני הייתי עושה אולי משהו שאני לא יודע אם הוא אפשרי, אבל הייתי נותן צ'אנס וקובע את זה בדקות משחק או משהו עד לינואר, אם לא עומדים בזה עד...
זה תמיד אפשר להיות מושל.
אני מכבי חיפה 4-3-3, תשחק בתקופת בחר, נכון? מנינו כאן את סבא, מנינו כאן את ג'אבר, את אלי, זר שיגיע, קינדה, רפאלוב. איפה בדיוק אתה רואה את מאור לוי מקבל דקות של זכן פקטור?
לפני קינדה ולפני רפאלוב, אתה רוצה לשאול משהו?
אוקיי, ועדיין, יש לך...
מה אתה רוצה?
3 מקום, תקשיב, אתה בבעיה.
קודם כל, סבא יכול לשחק גם בחלק הק הוא לא מפחד להוכיח את זה.
לא מפחד מה?
הוא רק צריך לקבל.
אבל שיקבל.
הוא יקבל.
שישתכנע מברק.
אני אומר.
אם ברק בחר יבטיח לו שהוא מאמין בו, אם ברק בחר יגיד לו שהוא מאמין בו, הוא יישאר.
בסדר.
זו דעתי.
שייתן לו, שיגיד לו.
אני עדיין לא חושב שבאמת, אני אוהב את מאור, ואני חושב שהוא שחקן נהדר. ברק בחר לא התחייב לאף אחד.
אין דבר כזה, אין דבר כזה.
לא, אבל לכוונות אפשר לדעת.
ובטח לא לשחקן שעדיין, בואו, מאור לוי הוא עדיין שחקן צעיר, ונכון שעשה עונה נהדרת, עונה וחצי נהדרת, אבל הוא עדיין...
ברק בחר לא יפגע במקצועי.
יש לו לעבור עוד דבר שם כדי להגיע ללבל שלה ממש גדולים. זאת אומרת, אין מה לעשות, יש ותק ויש ניסיון ויש...
לפי דעתי ברק בחר לא יחזיר אותו למכבי חיפה אחרי עונה כזאת במכבי פתח תקווה, אם הוא לא יאמין בו שהוא יכול לתת לו לשחק. אז עכשיו מה שלבנטל אמר, אני יכול לקחת את זה גם לתרחיש יותר קיצוני מינואר. החלון העברות לפי דעתי הוא עד סוף ספטמבר, גם בשנה הזאת הייתה וגם בשנה הקרובה.
הוא צריך לבוא, לקבל את זה, ולקבל את זה בזכות. זה הכל, לא משיחה כזו או אחרת.
הוא כבר במחנה אימוני מדי אם הוא...
בדיוק.
חברים, יפה. חברים, אנחנו צריכים לסיים, ולא לפני שאנחנו נשמע את הניחושים שלכם, את האימורים שלכם. מחר, 22:00, גמר ליגת האלופות, ריאל מדריד, נגד דורטמונד. דורן בן דור.
אני הולך על דורטמונד.
אני הולך על דורטמונד בעקבות לברקוזן, בעקבות...
העונה של הגרמניות, אתה אומר.
לא, בעקבות...
אבל לברקוזן
נפלה.
57 משחקים בלי הפסד, והפסידה לאטלנטה 3-0.
נכון.
הכל הפוך. בכדורסל, ריאל מדריד הטובה ביותר, הפסידה לזה. עכשיו בכדורגל...
אוקיי, נזמן.
לכל מה שאמרת, יש חוק אחד. ליגת אלופות, זה הליגה של ריאל מדריד. דבר איתי, אנחנו נתפגש מחר אצל דולה, ואתה דבר איתי אחרי זה.
מחר,
ותגיד, ויבה בלנקוס.
אני יושב לידך.
ויבה בלנקוס, זו הקבוצה שאני הכי אוהב, אחרי מכבי חיפה כמובן, ואני מקווה מאוד שהם יזכו בתואר.
אני פשוט לקחתי את האנדרדוק.
קניאס, יש תחושה של ניצחון רב שערים.
לא יודע אם רב שערים, אבל...
וגם הערכה אני רואה.
כדורגל משחקים 90 דקות, בסוף ריאל זוכה בליגת אלופות. אם היא הדיחה את סיטי, שזה מכונות, זה שחקן
הכי טובים היום.
על אנושיים, אז מגיע להם את הליגת אלופות.
חברים, אנחנו יוצאים לפגרה, נחזור בעוד שבועיים, שלושה, ונפתח עונה חדשה, נתרענן, ננוח. ניסן קניאס, אלי לבנטל, דורון בן דור, תודה רבה לשלושתכם. כאן דולב נשליס, מאחל לכם שבת שלום, בשורות טובות לכולם.
אמן.
משתמע, ביי, להתראות.